אוונגליסט מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם בירושלים, איתכם ישראל גליס כאן בירושלים ושי פופובסקי בני ברק. בארץ ישראל ציינו היום 73 שנים להקמת המדינה. מה דעתכם על המדינה? תשמרו לעצמכם. בתוכנית שלנו אנחנו נביא דברים על המדינה מזווית קצת אחרת, חרדית. נשמע את הרב מרדכי נויגרשל, ידידינו שליטה, שידבר, יגיד לנו מה דעתו על העניין של המדינה. נביא דברים מספרו של הרב מנחם פרוש, שרשרת הדורות. נדבר עם בנו של הרב מאיר פרוש, בעקבות אביו. נדבר עם הפרשן הצבאי, רב ישראל קצובר. ונביא גם דברים מיומן הרובע היהודי הנצור. ונסיים עם שיחה מרתקת עם נפתלי בורנשטיין, שלחם בגוש עציון ונלקח בשבי. ואנחנו, בגלל ספירת העומר, נקנח עם שירים ווקלים. אז הנה הרבה שתהיה לכם.
אנחנו מדבר עם הרב מרדכי נויגרשל, מרצה בכיר, מחבר ספרים ועושה כמון בקשר עם במגע עם הציבור החילוני. שלום הרב מרדכי נויגרשל.
שלום וברכה.
אתה במגע מתמיד עם הציבור החילוני. אתה מגיש שם שמישהו מבין אותנו על מה אנחנו נלחמים פה בארץ?
לא, ממש לא מבינים, למרות שמצד שני הולכים ומבינים יותר מה אנחנו לא רוצים. הווה אומר, יותר ויותר שותפים יש לנו להבנה, ולא רק מבחינת האכזבה הכלכלית והביטחונית והחברתית והפוליטית, אלא גם מבחינת האכזבה היהודית. מה אנחנו התכווננו כשאמרנו שלא לילד הזה התפללנו? כי הם פתאום מבינים שאפילו מייסדי המדינה היהודית לא התכוונו לילד הזה. האמת היא שהמייסדים עצמם הבינו את זה כבר מזמן. יש בספר דברים שבעל פה, של חיים נחמן ביאליק, תיאור של פגישה שלו עם אחד העם בסוף ימיו. הרי אחד העם גזר על עצמו שתיקה בעניינים יהודיים אחרי שביתו התחתנה עם גוי רוסי. הוא אמר, אם דור אחד לא הצלחנו לשמור שהכרזנו שיהדות זה לא דת אלא רק לאום, לא הצלחנו לשמור דור אחד מפני התבוללות, כאן נכשלה שיטתי ואסור לי לדבר בעניינים יהודיים. ואז חיים נחמן ביאליק מתאר שהוא בא לבקר אותו. הוא אמר לו, לפעמים כשאתה רואה מה שקורה מסביב מתחשק להתעטר בתפילין ולהתעטף בתלית ולהתערבב בין האנשים שעדיין מקיימים את המצוות האלה. אמר לו אחד העם, אם זה רצון לבך, שמע בכל לבך, עשה מה שלבך מצווה אותך. אם אני הייתי צעיר יותר, הייתי נוהג בהרבה מן הדברים אחרת לגמרי. וביאליק אומר, ולפתע הוא התחזק, התיישב במיטתו, נהיה אדום וזעק, הדליקו מחדש את אש הקודש. אם תכבה אש הקודש, יעזבו אתכם כל הצעירים, מה להם פה ומי להם פה באדמת המלאכה הזאת בלי אש הקודש? הם הבינו את זה, אבל הציבור הרחב עוד לא. לאט לאט ציבורים רחבים יותר מבינים שבלי יהדות, אז סן פרנסיסקו יותר טוב. הריביירה הצרפתית יותר יפה. אני תמיד אומר שחינכו לאהבת ישראל את הנוער בישראל על ברכי השקר. הרי שירי ארץ ישראל מדברים על השמש בעמק ישראל, ועל ריח החציר בנהלל, ועל יפי הכינרת. ואז הילד גדל, וראה שיש אגמים יפים גם בשוויץ, ויש שמש וירח שזורחים גם בעמק הסיליקון.
והחציר כבר לא מריח, והכינרת כבר לא אותה כינרת.
חוץ מזה. ולכן, אם לא מחנכים לאהבת ארץ ישראל בבסיס של יהדות ושל תוכן יהודי, אז כולם מבינים. עדיין לא מבינים את עומק הנקודה, מה שאנחנו קוראים לזה מלכות השם ומדינת השם ועם השם. זה לא תמיד גם ציבור שבו מצוות מבין לעומק. יש אנשים שבו מצוות שחושבים שכל העניין זה עניין טכני, שיהיה עוד חוק דתי ויהיה עוד אפשרות לקיים מסגרת דתית, וזה דברים שבאמת גורמים לנוחיות יותר, אבל זה לא העניין. העניין הוא המהות.
עכשיו, במגילת העצמאות לא מוזכרת בכלל המילה ציונות. לאיפה נלמה הציונות? מוזכרת מדינת ישראל, והיא תהיה פתוחה לעלייה, וכן הלאה, והיא תעשה פה, והיא תעשה שם.
בזמנו הבינו שהתנועה הציונית, כתנועה ציונית בפני עצמה, גמרה את תפקידה עם קום המדינה. ברגע שקמה המדינה לפי דעתם של הרדיקלים בתנועה הציונית, שבן גוריון בוודאי נמנע עליהם, הרי אין מקום לתנועה ציונית שמבדילה את ישראל מן העמים. הרי התזה הציונית הייתה שקיום מצוות אפילו אין להם מקום בארץ ישראל, רק בגולה, כדי לייחד אותנו. ממילא ברגע שקמה המדינה, בדיוק כמו שממשלת ישראל מחליפה את מועצת המדינה הזמנית, כך מדינת ישראל מחליפה את הציונות.
וזה כתב מישהו מקיבוץ עין השופט, שהיום זה מקום ציוני, זה ציני. זה פשוט הבדל אחד קטן. עכשיו, אנחנו עוסקים בציבור החרדי בהסברה, ומנסים להסביר את עצמנו. יש סיכוי שפעם יקום איזשהו פורום הסברתי חרדי?
התגובה הכי טובה מבחינתי לשאלה הזאת היא אין תגובה. משום ש... לפני שיקום פורום הסברתי חרדי, צריך יהיה לקום פורום שיסביר מה לא אומרים, איך לא אומרים ומי לא אומר. אחרי שנדע מה לא מסבירים וכיצד לא מסבירים, אז כשאסור מה יתקיים, אפשר יהיה להתחיל לדון בעשה.
אז קודם צריך לא תעשה. עכשיו, יש בארץ ישראל הרבה עשייה תורנית, ישיבות ומוסדות תורה וכן הלאה. מה אנחנו רוצים במדינה? מה התנות שלנו עליהם? 60 שנה גדלה פה תורה שלא הייתה בארץ ישראל, אני יודע, מאז חורבן הבית.
נכון. ודאי וודאי שזכינו שישמע כל התורה בלילה הזה של המשך גלות בתוך ארץ ישראל, ובוודאי וודאי שמי ששותף בזכות הזאת חייבים להדגיש את זה ולשבח אותו עד אינסוף. אנחנו אבל במהלך של חשבון נפש צריכים להבדיל בין הפעילויות המעשיות שבני אדם רבים עשו פה, והרבה מאוד גם בזכות העובדה שיש פה מדינה, לבין המסגרת היורידית, המשפטית, שקוראים לה מדינת ישראל. וזה אומר ככה, בוודאי שאנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על שאפשר לנו לחיות בארץ ישראל, לקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ, ולקיים את המצוות שתלויות בגוף, שעיקר קיומן לפי הרמב"ן הוא דווקא בארץ ישראל, ומעל הכל ללמוד את תורה, את תורת ארץ ישראל, ואין תורה כתורת ארץ ישראל. אבל זה בוודאי שאנחנו חייבים להודות בלי סוף. אבל האמירה שאומרת מדינת ישראל כמדינה, בעצם העובדה שהיא מאפשרת לבחור אנשים שאינם שומרי שבת כמנהיגים, זה דבר שמעולם לא היה בעם ישראל במסגרות מסודרות, מלבד במלכות ישראל של ירובעם בן נבט ואחאב, ששייך שתהיה שכבה שמכתירה את עצמה כמנהיגות, והעולם רואה בה כמנהיגות, והיא איננה שומרת שבת. זה דבר שהוא ברמה ההצהרתית, הדקלרטיבית, מסמר שיער. זה רק פרט אחד שהוא מאוד דקלרטיבי ומאוד מאוד הצהרתי. וכשאנחנו רואים שהולכים מנהיגי ישראל בחוץ לארץ ומשתדלים לשמור איזה שמירת שבת לעניים, תאומות העולם לא בדיוק מבינים למה כן ולמה לא ומה כן ומה לא. לעומת זאת, אתה רואה את התגובה, אם פה ושם למרות הכל מופיע איזה אדם שהוא באמת באמת שומר מצוות ומקדש משמיים ברבים, העולם מסתכל על זה גם כן אחרת. אבל עצם העובדה שיש מציאות כזאת שיכול להיבחר אדם כזה כמנהיג, היא מסמרת שיער.
עכשיו, אתה מופיע כבר שנים רבות בהרצאות בארץ, בעולם, בתוכניות רדיו. יש איזשהו חתך של היום, אני מתאר לעצמי שלפני 20 שנה זה היה שונה מאוד, צורת השאלות והגישה אליך, איך אנשים שואלים אותך שאלות. היום יש איזשהו חתך, דבר מסוים שמציק לאנשים שפונים אליך בשאלות בתוכנית רדיו שלך או בהרצאות?
פחות ופחות מטרידות את האנשים השאלות הקלאסיות החברתיות של גיל ישיבות ושל למה חרדים מתנהגים כך או כך למדינה. מטריד את האנשים פחות, ויותר ויותר מטרידות את האנשים שאלות של תוכן בנושאי יהדות. דיינו, מה המשמעות הרוחנית של שבועת שבת, מה המשמעות הרוחנית של כשרות, מה המשמעות הרוחנית של חינוך יהודי. חינוך מאוד מטריד את האנשים, הרי אם את מכריז על הרצאות בנושאי חינוך או הרצאות בנושאי שלום בית, האולמות מלאים. זה לא בגלל שיש הרבה חינוך ויש הרבה שלום בית, אלא בגלל שמצב כנראה דורש טיפול בנושאים הללו.
זאת אומרת, אז השאלות האלו הם למעשה היום שהכי מטרידות.
הרובד הרוחני של החיים ומשפחה וחינוך ילדים.
עכשיו, בנושא השואה, שמעתי הרבה הרצאות והרבה אנשים שמנסים להסביר. אני מוכרח להגיד בגילוי דעת, הדיסק שלך או הקסטה שלך, ההרצאה שלך בנושא השואה, הכי משכנעת, הכי מדברת, איך אומרים, מההתחלה ועד הסוף, את ההסבר, לשאלה איפה אלוקים היה בשואה. אתה נתקל היום עוד בשאלות האלו?
מאוד הרבה. הולך ומתגבר, לא רק בקרב ציבור לא דתי, אלא בשנים האחרונות יש התעניינות עצומה בקרב ציבור דתי וחרדי בנושא. אני אגיד לך באמת, מלבד האינפורמציה שיש בקלטת, אחת הסיבות שהקלטת הזאת, וגם קלטות שמע שעושות את מלאכתן, הינה בגלל עובדה קצת מוזרה. בביתנו דיברנו שהילדים שלנו לכאורה הם דור שלישי ויוצאי שואה, כי אנחנו דור שני. אני אמרתי לאשתי לא, שהילדים שלנו הם באמת דור שני, כי אני רואה את עצמי כמי שיצא משם. אשתי אמרה לי, עדיין לא. כשאתה תצא משם, אז הם יהיו דור שני.
אם תצא משם, לא יהיה לך פרנסה.
יש לי עוד נושאים, אני לא מדבר כן. יש לי עוד נושאים. לכן אני אומר, כשאני באמת, כל אימת, אשתי הייתה איתי בפולין, ונסעתי איתי כל אימת שאני זקוק שהיא תיסע איתי, אבל היא הייתה פעם פעמיים, ובאמת הרגישה, וזהו. אני כל פעם שמגיע לשם, זה כאילו אני מגיע לשם פעם ראשונה. זה פשוט משהו שנמצא עמוק עמוק ברבדי נשמה פנימיים שאינני עומד על מהותן, וזה משתדר כלפי חוץ.
עכשיו, 60 שנה של מדינה, יש לך איזשהו סיכום שלך?
אני לא חושב שצריך לסכם את ה-60 שנה האלה, אני חושב שצריך למתוח קו ולהתחיל התחלה חדשה. אני הייתי מסכם את ההתחלה החדשה שהייתי רוצה שהיא תתחיל במשפט של דוקטור יצחק ברויר בספר שעומד לצאת לאור ממש בימים אלה שנקרא הכוזרי החדש. הוא אומר, עם היהודי חי באמת במטה היסטוריה, ושאר אומות העולם חיים בהיסטוריה, וכשהעם היהודי שמקומו במטה היסטוריה מנסה לחיות בהיסטוריה, ההיסטוריה בועטת אותו. 60 שנות חיים בערב במדינת ישראל הם 60 שנות ניסיונות נואשים מטעם ההנהגה להראות שאנחנו חיים בהיסטוריה כמו כל הגויים. למתוח קו, להתחיל להבין שהחיים האמיתיים של העם היהודי נמצאים במעבר ההיסטוריה, במטה ההיסטוריה, בנקודה הרוחנית של היום הזה נהיית לעם של מעמד הר סיני לעומת בארץ ישראל קם העם היהודי של מגילת העצמאות.
תודה רבה, הרב מרדכי נויגרשל. בשורות טובות.
ירושלים הייתה תחת הפגזה קשה, בואו נעים ונשמע מהיומן של הרב מנחם פרוש.
הנה קטעים מתוך ספרו של הרב מנחם פרוש, שרשרת הדורות בתקופת צרות, בספר השני. שאול מטהר, התמורה הגדולה עם כינון מדינת ישראל. כעבור זמן קצר אחרי השואה, באי באייר תשח"ח, הוכרז על הקמת מדינת ישראל. החלה אז תקופה חדשה והתארגן מבנה חדש בכל הממסד. עם אחרי פטירתו של הרב משה בלוי, הרימו הקיצונים ראש ודיברו, גברו בהרבה על אגודת ישראל, הרי תוך זמן קצר התבססה מחדש אגודת ישראל, ועד מהרה השתלבה במעשים ופעולות בהקמת עשרות מוסדות חינוך, תוך כדי השתלבות במדינה. זכיתי לעבוד יד ביד עם אבי מורי זצ"ל, ולמדתי ממנו הרבה מאוד. היו לו רעיונות ארגוניים, הוא ידע היטב מה פירושם של סדר וארגון, וכשנתן לי יוזמה, לא הזניחה ולא נרתע מכל קושי. השתלבתי עמו בעבודה, והדבר גרם לו נאה רבה. בהתארגנות מחודשת זו עברו לצידה של אגודת ישראל חוגים חדשים, אשר בימי הריב עם חוגי הרב קוק זצ"ל התרחקו מאגודת ישראל, והושפעו ממעשיהם החריגים של הקיצונים עתה. עם התמורה המתחוללת בהקמה של מדינת ישראל והמהפך הארגוני, חלו שינויים יסודיים. שינויים מפליגים התרחשו בכל המהלכים, נסגרו כל תיקי הממשלה המנדטורית ועברו לארכיון לכתיבת ההיסטוריה, תמה ונשלמה תקופת המנדט הבריטי וחלה תקופה חדשה, תקופת מדינת ישראל. ברור היה שמדינה אינה קהילה שניתן לפרוש ממנה, וכל אותם גדולי ישראל אשר חתמו על הקרוז הידוע קורא ליציאה מקהילת הוועד הלאומי לכנסת ישראל, זכינו בלייתם לארץ ישראל והם התייצבו כולם לצידה של אגודת ישראל. הם תמכו בדרכה של אגודת ישראל שאין אפשרות לצאת מהמדינה כפי שיצאים מן הקהילה. נותרו העדה החרדית ובית הדין של העדה החרדית המשיכים באותה עמדה שבה נקטו כלפי הוועד הלאומי בשעתו, גם כעת, בגישתם כלפי המדינה, הכנסת ואפילו העירייה. כך הלך והתברר עם קום המדינה שההפרדה בין אגודת ישראל לבין העדה החרדית אשר הייתה בשעתו. כך הלך והתברר עם קום המדינה שההפרדה בין אגודת ישראל לבין העדה החרדית אשר הייתה בשעתה כל כך כאובה ובלתי מובנת, הנה היא נעשית הכרחית ובלתי נמנעת. בעוד אגודת ישראל ראתה במדינת ישראל עובדה קיימת, המשיכה העדה החרדית להתעלם מהמציאות החדשה שבה הוועד הלאומי כבר אינו קיים כלל וכלל. הם רואים נכוחה שהנה התחוללו שינויים, קמה מדינת ישראל, קיים פרלמנט ישראלי, היינו הכנסת הכנסת והעירייה, היא העירייה היהודית, זה ראש העיר הערבי כבר איננו וגם המושל הבריטי איננו עוד. לאור יחסם זה המתעלם מן המציאות שבהקמת מדינת ישראל, שוב לא היה כל מקום לעבודה משותפת בין אגודת ישראל לבין העדה החרדית. אבא זצ"ל כותב רבי מנחם פרוש, כתב על כך ברשימתו המצב לעמיתו, והרי הרשימה הזאת נביא חלקים ממנה. העדה נוסדה אחרי כיבוש הארץ על ידי האנגלים. הציונים שקוראי הניצחון שממשלת אנגליה הכירה בהם כבאי כוח עם ישראל, החלו לטפל בכיבוש וקהילות. אז עמדנו כקומץ קטן של עסקנים אשר לחמנו בחירוף נפש נגד ההשתלטות הציונים. המאבק היה קשה וחריף מאוד. עמדנו מול כוח הציונים בממשלה הבריטית, תמכה בהם ולחמה נגדנו. אז באה אגודת ישראל העולמית לעזרתנו, האגודה העמידה לעזרתנו את כל מרכזי אגודת ישראל בגולה. מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, זכותו יגן עלינו, היה ממייסדי אגודת ישראל לפני הכנסייה הגדולה, ואז הבאתי לפני מרן, זכותו יגן עלינו, כרוז, לחתום עליו. כשקרא את תוכן הכרוז, אמר לי להוסיף על יד אגודת ישראל את המילה הקדושה. מרן, זכותו יגן עלינו, השתתף באסיפות פומביות של אגודת ישראל, השתתף בוועידה הארצית הראשונה שהתקיימה בירושלים. מרן הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי לא רצה לקבל את הרבנות בירושלים, כי בתנאי שאגודת ישראל העולמית תחתום על כתב המינוי. אחרי קום המדינה, דרש מרן הרב דושינסקי מאנשי העדה שהצטרפו נציגים אגודת ישראל להנהלת העדה. הם הביאו לו הצעות של שמות אנשים לצרף להנהלת העדה, בשעה שהם ידעו למי מרן התכוון, וכך דחו אותם מפעם לפעם, עד שמרן חלה ונפטר. מרן הרב דושינסקי לא התנגד לבתי החינוך של אגודת ישראל, התנגד לקבל כסף מהממשלה, ובכל זאת עזר לי בעניינים שנגעו לתת בני ציון, למרות שביקשתי כסף מהממשלה. ביקש ממני לשלוח לישיבה שלו תלמידי כיתה ח' שגומרים את התת. כאשר נפטר מרן הרב דושינסקי בערב סוכות תש"ט, הוכתר לרייבד מרן רב זלג רובן בנגיס, זכותו יגן עלינו. מרן הגאון רב זלג רובן בנגיס היה מושר כשבאו לבחון אותו תלמידי תת בני ציון. בכל פעם היה מביע התלהבות מהתלמידים והמשיך לבוא לבחינה גם כשקיבלתי כסף ממשלה. בתקנות ועד העיר האשכנזי ישנו סעיף מפורש האומר שבעניינים כלליים אפשר לשתף פעולה עם גורמים אחרים. בכל שנות המאבק עם הציונים הייתה אגודת ישראל ההסתדרות היחידה שעמדה לעזרתנו. בתזכירים, בפגישות אישיות עם שרי הממשלה הבריטית והנציבים העליונים שהיו בארץ ישראל, כל מרכזי אגודת ישראל בגולה פנו לשגרירי בריטניה בדרישה, נשלחו תזכירים לחבר הלאומים בזמנו ואחר כך לאומות המאוחדות, התקיימו פגישות אישיות עם כל הגורמים. כתוצאה מהלחץ הבלתי פוסק בארץ ובגולה, בא שינוי ביחס הממשלת המנדט אלינו. לאט לאט קיבלנו סמכויות בעניינים שונים כמו שליטה, קבורה, חינוך, עזרה סוציאלית, רישיונות לרבנים ובני ישיבה. ממשלת המנדט הייתה מוכנה להכיר ברבנות שלנו על פי הסדר מיוחד. כולנו ראינו בזה ברכה, אך אנשי נטורקרטה לא קיבלו את זה. עוד קטע מעניין מתוך הספר, כשאנחנו מדברים על 60 שנה למדינה, כותב הרב פרוש, מעניין להעלות כאן שיחה שהייתה לי בעבר שנים כשהייתי כבר חבר בכנסת, וישבתי עם הרבן גוריון במזדון הכנסת. שוחחנו בניחותה וישבין על קוסטי, ומרבן גוריון היה במצב רוח נינוח ביותר. פניתי אליו ושאלתי אותו, תוכל לומר לי מה היה הרגע הקשה ביותר עבורך באופן מיוחד במלחמת השחרור עם קום המדינה בשנת תש"ח, כשמיד עם הכרזתה הותקפנו מכל צד במלחמות הערבים. מיד השתנה רשת פניו, הוא נסע רציני ואמר, אם אתה שואל, אגיד לך. היה זה כשהכריזו על הקמת המדינה ומדינות ערב, מכל הצדדים הכריזו עלינו מלחמה בבת אחת. לא היה בידינו נשק, ואז נחלצה דווקא רוסיה הסובייטית לעזרתנו. שלחה לנו נשק באמצעות צ'כוסלובקיה, כמות הנשק לא הייתה גדולה, בעוד המלחמה ניטשת במלוא חריפותה מכל עבר, ובעדינו יושבים במטה המלחמה, ונודע על הנשק העומד להגיע, פנו אליו חבריו מהגליל, ראו מנוער מסג'רה, בבואה לארץ ישב במושב סג'ר בן גוריון, ואמרו לו, דע לך, דם מיטב בני חבריך נשפח בגליל, שלח לנו נשק. עוד הם מדברים, והנה מגיע קריאה באולם, עומדים בחזית קלקיליה, המצב קשה, ההסתערות הערבית חריפה, והם במה להדוף אותה. אם תיפול תל אביב, ניפול כולנו. בעוד הוא נתון במצוקה נפשית, והוא מתלבט בין הקריאה המרגשת לעזרה של חברים מנוער, המבדים בניהם במלחמה. ומצד שני הבקשה מחזית קלקיליה, שמשמעותה נתניה, תל אביב ומרכז הארץ הנתונים בסכנה, עוד זה מדבר, ואז הוא מקבל קריאה נואשת מחזית הנגב. אנחנו לכודים מכל הצדדים, הנגב עומד בסכנה. כאשר יושב עמום, מודאג ומתוח ולא יודע למי שלוח את הנשק, לחבריו מנוער או לצלת מרכז הארץ לב המדינה, או שמה להציל את הנגב שבלעדיו נשארה מדינת ישראל, הקטנטנה, מצומקת ובלי משמעות, מגיעה קריאה מבחורים הצועדים בדרך מתל אביב לכביש ירושלים. בחורים אלו שנסו על שכמם שקי לחם עבור ירושלים המופגזת יומם ולילה, באו בריצה וביקשו נשק לצלת ירושלים. היו אלה עולים שאך אתמול של שום עלו לארץ דרך כפריסין, והנה הם רוצים לחלץ את העיר הנצורה העומד בסכנה, וחללים רבים נופלים בלילו ערב. שעה זו, אמר בבן גוריון, תוך הנחה כבדה, הייתה השעה הקשה ביותר במלחמה, שבה היה צריך להכריע למי לתת את מעט הנשק ואת מי להציל ראשונה. היו לו סנטימנטים לחבריו בגליל, הוא ידע את משמעותה של תל אביב לב המדינה, ידע משמעות אובדן הנגב לקיומו ולעתידו של המדינה, במיוחד בגבולותיה באותם הימים, אבל הכריע לשלוח את הנשק לחילוצה של ירושלים. הוא ידע שהצלת ירושלים קודמת לכל, כי ארץ ישראל או מדינת ישראל, בלי ירושלים הרי זה כמו אדם בלי ראש. זו הייתה השעה הקשה ביותר, ואז גם הוכרע שלא להפקיר את ירושלים כעיר בינלאומית. בהתחלה הוכחנו רצון טוב לשרת ירושלים בבינום, והם לא קיבלו את זה, יותר לא ניתן להם. כך הפכה ירושלים לבירת מדינת ישראל. לא זו בלבד שירושלים לא נתקה מכל הארץ, מכל המדינה, אלא נפחה לכתרה של המדינה. בהמשך הוא מספר גם על הקשר המיוחד שהיה לו עם בן גוריון, אחרי חזרת המדינה, בן גוריון הגיע למלון המלך דוד, ובכניסה למלון הוא חיכה לאנשים שיבואו, ואז הגיע הרב משה פרוש, ומתנהלת שיחה מעניינת ביניהם. בכל אופן, הרב פרוש, הרב משה פרוש שנים, אמר גם קדיש על בן גוריון, והוא אמר, אני עושה זה בגלל זכותו להסדר שהיה עם בני הישיבות, שאלה שתורתם ומנותם לא יגויסו לצובה, ובזה זכינו להגדיל תורה ולהדירה. אם אנחנו מדברים על רב מוישה פרוש, על רב מאיר פרוש, בוני ירושלים, אנחנו פונים אל רב מאיר פרוש. בנו של מנחם פרוש, נרדו של מוישה פרוש, ונין לאנשי פרוש בירושלים. כשאנחנו מדברים על 60 שנה למדינה, אז אם לא, אפשר לדבר עם מישהו עוסק, ואביו וסבו וסב סבו עוסקים בעשייה בבניית ארץ ישראל וירושלים. שלום רמר פרוש.
ערב טוב.
ערב טוב. בבית ספקת הרבה על נושא המדינה. היו גם פעם מילים טובות על המדינה?
קודם כל, על כל יהודי צריך לחשוב עליו טוב. זה שקורה שיהודי לפעמים סוטה מהדרך, אז צריך לחוב, אבל קשה לומר עם כך ש... לא שומעים דברים טובים.
תראה, גם סבא שלך אמר שנים קדיש על בן גוריון.
הוא אמר, כן, בגלל המעשה שהוא הסדיר את העניין של דיחוי בני הישיבות כל זמן שתורתם אמנתם.
כן, אז גם דיברו טוב על המדינה. עכשיו...
אני אומר באופן כללי, אדם צריך לדבר טוב על כל יהודי ולחפש את הטוב שבו. המדינה היא... תולדה של מציאות שגורמים מסוימים בעולם היהודי הובילו אותנו למצב של מדינה, וזו הייתה סיטואציה מסוימת שאחרי השואה היא קיבלה משנה תוקף, והאום הסכים לתת לנו מדינה. אבל אם אתה שואל אותי בעמדה של אגודת ישראל, כפי שהתפתה במסבו של רב חיים מויזר בשנת אברש צדיק ח', אז רק אם יש אכן ידיעות מיימנות שהבריטים הולכים לתת לנו ממשלה כאן בארץ ישראל, אז אנחנו יכולים להשתתף בעבודת ההכנה, כך הוא הגדיר את זה. אבל אם לא, אז אנחנו צריכים לעמוד בצד. זאת אומרת, אחרי שהחליטו באום לתת לנו מדינה, אנחנו היינו חלק מהעניין.
עכשיו שיקור...
אם מנסים לחתור לכיוון הזה.
עכשיו, כשקוראים את פרקי הזיכרונות של אביך שיחיה לאריכות ימים, על כל הפגישות עם עסקנים של פעם, איך דיברו איתם, עם חברי כנסת, עם שרים, איך שכנעו אותם והוציאו מהם דברים, העסקנים של היום שאתה מדבר איתם בכנסת, שונים מהעסקנים בתקופה של אבא שלך?
אין ספק שיש את המושג הזה של יגידת הדורות. אני בשום מצב לא יכול להשוות את עצמי, אם אני נמצא בעולם העסקנות, לאבי שיחיה. ואני אתן לעצמי שהמושגים של פעם הם היו שונים. אפשר לומר שבשנים ההם לא נתקלו באנשים שבאמת ניסו להתנכל לנו וניסו לפגוע בנו וניסו לגרום לכל מה שרק יוכל להיות שאנחנו לא נוכל להיות כאן בארץ. כי היה ויכוח והיה מאבק מי שולט בארץ ישראל. האם אנחנו בדרך הסלולה לנו, הדרך המסורתית, הציונים שרצו לשנות את הכל, וכתוצאה מכך היו פה מאבקים. אז הזכרת קודם את המעשה של בן גוריון, שאנחנו עד היום בעצם חיים בנס מהעובדה הזו. אבל לא צריך לשכוח את היסוד של מה שהציונים רצו לעשות איתנו, כאנו בכלל, שעם ישראל יהיה ככל העמים, זה ויכוח שאסור לוותר עליו.
עכשיו, אביך מספר על חזון וחלום שהיה אז, אחרי זה נולדו המאבקים, אבל היה איזשהו חזון וחלום אחרי השואה עם הקמת המדינה. לאיפה נעלם החזון הזה והחלום?
האמת שצריך ללמוד מהדברים האלו. כל חזון שהוא לא קשור בעבודות של עבודות, קשר שהוא בלתי ניתן להיפסק, לדבר שבקדושה, אז הוא מתמסמס. והנושא הציוני הזה, כל ההתאהבות שהייתה עם קום המדינה, לאט לאט, בגלל סיבות כאלו ואחרות, הם חולפים מן העולם. לעומת זאת, אתה יכול לראות בני תורה, העם היהודי, חוגג בשמחת תורה עם אותה תורה שניתנה לפני אלפי שנים. אתה לא תוכל למצוא יהודים שרוקדים ברחובות עם ספר החוקים של מדינת ישראל, או עם ספר החוקים שבית מדרשו בבגד. אז משהו שקשור לקדושה נשאר לעולמי עד. משהו שהוא מנותק, ההפך של הקדושה, זה נראה כפי שזה מתחיל להיראות.
עכשיו, אנחנו 60 שנה נבקים על נושא של חינוך חרדי. ידוע הסיפור על אביך שנסע בשנה או שנתיים אחרי קום המדינה, הוא נסע לארצות הברית בשליחות הרב מבריסק, לרייץ מלובביץ', ודיבר איתו על שידבר עם שזר, עם שלמזמן רבינוב, ושידבר איתו על החינוך, כי הוא היה
זה... רובשוב.
שידבר איתו בנושא של החינוך, הוא חזר חזרה לארץ ונכנס אליו, וזה היה התרגשות גדולה שהוא סיפר לשייץ של הרייץ מלובביץ'. עכשיו, עוסקים מאבקים 60 שנה בחינוך. החילונים, אלה שאינם שומרי מצוות מסביבך שם בכנסת, מבינים על מה אנחנו נלחמים?
אני לא הייתי אומר שהם מבינים. הם אולי מקבלים את זה כעובדה קיימת.
לקחת אותם פעם לסיבוב במוסדות תורה שמראו על מה אנחנו נבקים?
אני יותר עשיתי את זה כשהייתי בעיריית ירושלים ממונה על תיק החינוך החרדי. לקחתי אז, אם אתה אומר להגיד מילה טובה, זו הייתה קדנציה הראשונה של אהוד אולמרט. הוא עזר לי רבות בעניין הזה. אני זוכר שיום אחד הוא עשה סיור לראשי מערכת עיתון הארץ, בבתי תלמודי תורה שלומדים ביידיש בירושלים. בוודאי שהם יצאו עמומים מהתנאים הקשים שהילדים שלנו לומדים, בצפיפות איומה, ללא תנאים, ובכל אופן הם מחזיקים את עצמם סביב התורה. היום אני עושה את זה פחות, כי הכנסת היא פעמה מסוג אחר, שם העבודה היא אחרת, אבל קשה לומר שהם, יש להם הבנה.
זאת אומרת, היום זה יותר מאבק מה שהבנה.
הבמה בכנסת היא שונה מה שהבמה בעירייה, והמאבק שם הוא מסוג אחר, והוא הרבה יותר מחודד לצד הפוליטי. בוודאי שבעולם הפוליטי אז בסוף הכל נגמר בפוליטיקה, אבל בכנסת זה הרבה יותר פוליטי מאשר בעירייה, שאתה יכול בכל אופן כן לדבר בשפת המעשים, ושם שם הייתי עושה את זה הרבה יותר מאשר אני עושה את זה בכנסת.
עכשיו אני שואל אותך, זו שאלה שככה, שאלה של נוסטלגיה. הייתה ערכה מיוחדת בכנסת לאביך שיחיה? אתה מרגיש אותו דבר? האם השם פורוש בכנסת עוד מורה הרצה כמו שהיה פעם?
אני נכנס אל הכנסת והיו עוד רבים מהעובדים וגם חלק נרבד מחברי הכנסת שעד עצם היום זוכרים אותו. ככל שהזמן חולף, אנשים שהיו בתקופה שלו כבר כמעט ולא נמצאים, אבל גם המעט שנמצאים, אין ספק שמעריכים אותו, וגם מעריכים את העקשנות, את ההתמדה ואת ההתמסרות שלו. אז ההתמסרות שלו לעזור ליהודי בשעות המוקדמות של הבוקר ובשעות המאוחרות של הלילה, הכל באותם 24 שעות.
גם אותך מירים אחרי חצות?
אני לא חושב שיש עסקן שלא מהירים אותו אחרי חצות, וצריך מיד להתעשת ולקחת את הפנקס טלפונים ולצלצל לאן שצריך לצלצל ולשתדל לעזור. זה קורה לכל אחד.
אצל אבא שלך זה קורה, הוא לא זוכר אף פעם שולחן שבת שהוא ישב לשולחן שבת בצורה נורמלית כמו כל יהודי. תמיד היה משהו.
באו לצפוק בדלת. אני חייב לומר לך שגם בליל שבת ערב פסח אבי היה אצלי בבית בכל החג, ומילא הוא בא גם בערב שבת של ערב פסח ואכל, ובליל שבת באו אנשים מאיזשהו בעיה מסוימת. זה כמו שנמשך אליו ומגנה את העניין הזה.
עכשיו 60 שנה של מדינה, אחרי 60 שנה, למה אתה מצפה לה, איך אומרים, ל-60 שנה הבאות?
ככל שיעבור עוד יום, תמלא הארץ בדעה, ושהמשיח יבוא במהרה, שלא נהיה במצב שבעוד 60 שנה נעבור עוד יום ועוד יום. מספיק אנחנו סובלים, מספיק תורת ישראל ועם ישראל בקדושתו מבוזה ונמצא במצב קשה וללא תנאים שיכולים לאפשר את המשך הקיום. ואנחנו צריכים לחכות שמהר מאוד יחלוף.
תודה רבה, הרב עמיר פורוש.
כל טוב.
תודה רבה. איתנו הפרשן הצבאי, רב ישראל קצובר, שנולד כמה שנים לפני קום המדינה, ומאז הוא מלווה אותה כפרשן צבאי. שלום רב ישראל.
שלום ערב טוב.
ואנחנו עברנו במדינה כבר הרבה, מלחמות, מספר מלחמות, פעולות טרור, התאבדויות, ועידת מדריד, ועידת אוסלו, הסכם וואי, קמפ דיוויד, מפת הדרכים, היוזמה הסעודית, תוכנית ההתנתקות, ועידת אנפוליס, מי יודע מה עוד, דברים שאני לא זוכר כבר. ואתה עוסק שנים בעניין הזה. לאיפה אנחנו צועדים עם הדברים האלו?
אנחנו צועדים לאן שמוליכים אותנו. ככל שאנחנו נראה עוד אירועים מאלו שאתה פירטת ועוד הרבה אחרים, הולך ומסתבר יותר ויותר שלא ההנהגה היא הקובעת, לא, לפעמים גם לא העם הוא הקובע. אתה רואה הוכחות ברורות שיש יד מכוונת. אבל גם אם אתה לא יהודי מאמין, האמונה חייבת להיכנס לתוך החיים, חייבת, אם אתה אדם אגון ורואה את הדברים. ואני יכול לומר לך שאני נתקל היום בהרבה יותר ויותר אישי צבא, אישי מדינה, שבאים ואומרים, אנחנו חייבים להודות, אנחנו לא דתיים, אבל לאור השתלשלות האירועים, לאור איך שכל הדברים הולכים בדרך מאוד לא מובנת, אין לנו ברירה, אלא גם אם עד היום לא הכרנו בעובדה הזאת של קיומו של כוח מכוון, של יד מכוונת, אין לנו הסבר אחר לדברים האלו, ובוודאי לא כשניצבים מולך אויבים, וכשאויבים מתחזקים, ואתה לפעמים, ולפעמים, לא רק לפעמים, אלא יותר מכך, נחלש, ויש שינויים שמתחוללים בקונסטלציות השונות. בסופו של דבר, אם אתה עומד, אתה קיים, אתה חי, ואתה עוד מצליח להתפתח, אין לך אלא לבוא ולומר סייעתא דשמיא.
וזה אומרים גם אלו שעומדים מאחורי הפקודות בצבא, שרואים את
היום יותר מאשר אי פעם בעבר. בהחלט כן. אני פגשתי בעידן של הימים האחרונים לפני הפינוי מגוש קטיף את אחד הבכירים ביותר שהיו אחראים בפיקוד דרום, שאמר לי, תראה, אני לא יהודי דתי, אבל כשאני רואה את המתחים שניתחים על הגוש, את כל אותו ברד של טילים וקסמים וכל מה שנקרא לזה, מרגמות וכל מה שיורים, וזה באיזשהו מקום נופל ולא פוגע, ואני לפעמים עומד ומסתכל, ואני לא יכול להרשות לעצמי תמיד להיכנס לתוך החדר המוגן, שבמקומות שאני נמצא, הוא אומר, לא תמיד הם קיימים. אני עומד בחוץ ורואה את הכל, ובסופו של דבר אני שואל בקשר, מה קרה? אומרים לי שום דבר לא קרה, אז נראה לי כאילו שאיזה יד יוצאת ממרומים, וכאילו מסיתה את כל הפצצות האלו הצידה. וזה אומר לך, אדם לא מאמין, אבל אדם הגון שעומד ורואה את המציאות, ואין לך הסבר אחר.
וזה למרות שאומרים שהצבא שלנו הוא המספר 2 בעולם, הגדול ביותר, אחרי גם מטסים שהיו היום וצנחנים וכל מה שקורה מסביב, רואים צבא אדיר כזה, באיזשהו מקום נסדק הגאווה שלהם?
תראה, זה לא סדק בגאווה אצל האנשים בעלי המחשבה הרציונלית. זה סדק אולי במחשבה אצל אלו שלא רוצים, מקשים את עורפם ורוצים בכוח לבוא ולומר כוחי ועוצם ידי. היום המושג של כוחי ועוצם ידי הולך ונשחק גם במערכות הצבאיות, גם בעמידה של מדינה מול מדינה. היום המושג הזה שלך יש יותר כוח הוא כבר כמעט ולא קיים, כי למיתו של דבר רוב הצבאות כשהם נלחמים עם אותו ציוד שבא מאותו מקור, בשינוי כזה או אחר, עם אותו רמת ציוד. זו אחת הבעיות הגדולות גם של מדינת ישראל בשנת ה-60 שלה. אני אתן לך דוגמה. מאז אותו אירוע של ה-F-15 של הגעתו בערב שבת, אני די תדיר מוזמן לאנשי הטייסת של ה-F-15, ואני נפגש איתם, ופגשתי פעם את אחד המפקדים, מפקדי הטייסת, לא הנוכחי, לפניו, והוא אומר לי, תראה, אני מתגעגע לימים שאני הייתי טייס של מיראז'. Mm-hmm. כשאני שואל אותו, תגיד לי, אתה שומע בכלל מה שאתה אומר? אתה מטיס היום את המטוס הנחשב כמטוס הקו הראשון בעולם, ואתה מתגעגע למיראז'. הוא אומר לי, תראה, חל שינוי בעולם. היום אני טס ב-F-15, ומולי בא טייס סעודי ב-F-15, טייס מצרי ב-F-15, טייס ערבי אחר ב-F-15. כשאני הייתי במיראז', ערכי בתוך המטוס היה 85%, והמטוס היה 15%. כי הכל היה בנוי על החלטות של הטייס, ועל איך הוא עובד, ומה הוא עושה, ואיך עושה. היום ב-F-15, במטוס הממוחשב מכף רגל ועד ראש, שהכל הולך כפתורים, והמחשב קובע לך איך אתה נוטס, ואיפה אתה טס, ומה ומו, אתה פשוט צריך מראש, לפני שאתה יוצא לפעולה, להכניס את הדיסק הנכון, והמטוס אתה מתרומם, והמטוס מוביל אותך למקום עם GPS'ים וג'יירוסקופים, וכל מה שאתה לא רוצה. היום, במטוס החדש, ב-F-15, המטוס הוא 85% והטייס הוא רק 15%. זאת אומרת, הפערים בינך לבין הטייס שבא ממולך כמעט ונשחקו. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה לך מתכנת אחד טוב בבסיס שיכין לך. אז גם אם לאותה מדינה ערבית אין את אותו מתכנת טוב, אז הם יביאו אותו מאירופה. יזכרו את שירותיו. אם לא מאירופה, הם ימצאו גם אחד כזה טוב בארצות הברית, שתמורת תשלום הוא יבוא וישרת ויכין את כל המערכת הבסיסי. זאת אומרת שהיום, באימותים שמתחוללים בין צבאות, אתה לא יכול להמשיך ולבנות על כוחי ועוצם ידי. חייב להיות לך ערך שמעל ומעבר לזה. ערך של אמונה. אז היום בצבא קוראים לערך האמונה מוטיבציה. תקרא לזה מוטיבציה. תקרא לזה בכל שם. אם אתה לא חדור באהבה למקום שבעבורו אתה נלחם, אם אתה לא חדור באהבה לערך, לרצון שלך להחזיק כי יש לך קשר למקום, אתה מתנתק.
עכשיו, אתה מלווה שנים את הפעולות הצבאיות, את העבודה הצבאית. כשאתה אומר את הדברים האלו, הרי באיזשהו מקום, מלחמת יום כיפור הייתה מאוד קשה, ושם לא שמענו כל כך על ירידת המוטיבציה וחוסר הרצון להמשיך לשרת. פה אחרי מלחמה, שהיא לא גדולה, מלחמת שלום הגליל, החלק השני, מלחמת לבנון, יש ירידה גדולה במוטיבציה, מתחמקים, לא רוצים, המון איזה בירור מאוד, הרבה יותר גדול ממלחמת יום כיפור.
תראה, מלחמת יום כיפור, שעברתי אותה קשה, כי אני היום הכתב הצבאי היחיד שנותר מהתקופה ההיא, או כמעט היחיד, כמעט היחיד, זאת אומרת, יש כאלה שהיו איתי יחד בסיקור של מלחמת יום כיפור, אבל אני היחיד שנמצא מהעידן שלפני כן, זאת אומרת, עוד מלפני מלחמת ששת הימים. ואני צריך הייתי להיכנס לעידן של מלחמת יום כיפור מהאופוריה העצומה שליפתה אותי ואת חבריי הכתבים הצבאיים אחרי מלחמת ששת הימים, עם כל מה שבא אחר כך, עם האלבומים למיניהם, ועם הסרטים השונים, ועם השירים, ועם התקווה הזאת שזהו זה, אתה ניצחת, וזה ניצחון שיעמוד לעד. והנה, כמה שנים בודדות אחר כך, בא השוד והשבר העצום הזה של מלחמת יום הכיפורים. אבל עד היום, ההפנמה של מלחמת יום הכיפורים הייתה בעיקר במערכות מסוימות, באנשים מסוימים, אצל מחליטנים שהיו קשורים לכך, אבל העם לא הרגיש כל כך בזה, למרות המחיר הכבד. כל בית נכון. שספג את האבדה או את הפצועים, זו הייתה מכה נוראית. המכה העצומה הייתה שונה מהמכה שחש אותו ציבור שנפגע אחרי ההתנתקות האחרונה שהייתה לפני שנתיים, שנתיים וחצי, עוד מעט שלוש, כי אז העורף היה רחוק. הפעם בהתנתקות הזאת, העורף כבר היה קרוב יותר.
גם המלחמה האחרונה של שלום הגליל, העורף היה חשוף מאוד בנושא הזה.
גם הנה עובדה. וזו אחת הבעיות, לדעתי, הבעות של כל הנהגה הישראלית, כי מאז מלחמת יום הכיפורים, הערבים בזה שהצליחו לפגוע בעורף הישראלי, פשוט שחקו את קו הגבול בין עורף לבין חזית, וישראל חייבת היום להתכונן לכך שבכל מלחמה עתידית, חלילה וחס אם תבוא, היא תהיה מלחמה ללא גבולות. כשהעורף אולי יהיה, עלול חלילה וחס להיות פגיע יותר מאשר החזית. במצב שכזה, המכה חלילה וחס עלולה להיות הרבה יותר גדולה, ואני כואב את חוסר המוכנות המספקת וחוסר ההתכוננות, לא רק הפיזית במקלטים, לא רק הפיזית בחדרי מיגון ובכל מה שקשור, אלא גם חוסר ההכנה המנטלית, וזה עלול להיות כואב וקשה פי כמה וכמה, כשאתה לא יודע למה אתה מצפה.
עכשיו, חורים, בדקה וחצי או שתיים, מה האירוע הדרמטי, הצבאי, הכי גדול שירשים אותך?
תראה, האירוע הצבאי, הטראומטי, אני אקרא לו, מבחינתי, היה קשור לדבר אחר לחלוטין. היה קשור ש... ב-1969, בשנה הבאה, 40 שנה, ההיעלמות של הספינה, של הצוללת
דקר,
ואני לא אשכח את זאת לעולם, שהזמינו אותנו הכתבים הצבאיים, כשעוד לא ידעו אם הצוללת כן טבע, לא טבע, קרה לה משהו, לא קרה משהו, בצהל כבר העריכו שזה שהיא טבע, ואז הזמינו אותנו לחיפה, כדי ש... להיות יחד עם כל הצמרת הצבאית, עם משה דיין ועם מפקדי חיל הים, ואז הביאו את כל ההורים מהבתים שלהם, כל ההורים של אלו שהיו בתוך הצוללת, הביאו אותם במוניות מכל חלקי הארץ, מבאר שבע ומקריית שמונה ומירושלים ומכל מקום, לאולם אחד בבסיס חיל הים בבת גלים בחיפה, ועל הבימה עלו כל הצמרת הביטחונית של מדינת ישראל, ומשה דיין לקח את המקל וניגש למפה והסביר, הצוללת יצאה מפה, הצוללת יצאה משם, וההורים ישבו שם, ובאו האחים והאחיות וסבים והסבתות, וכולם חיכו רק לשמוע את השורה התחתונה, נו, אז בוא תגיד לנו מה קרה לילדים. בסוף הוא רק סיכם במילה, אנחנו לא יודעים מה קרה להם, אבל ככל הנראה, משהו בנוסח כזה, אני לא זוכר את זה מילה במילה, הצוללת כנראה טבעה. באותו רגע הייתה התפוצצות איומה, בחיות, צעקות, התעלפויות של אנשים, התגוללות על הרצפה, תופעה של נאי ובכי בצורה שקשה לתאר. מאז צהל יותר לא חוזר על השטות והטעות הזאת, גם ברגע הקשה ביותר הוא לא אוסף אנשים כואבים ביחד במספר כל כך גדול. היו שם איזה 200 קרובים ראשונים של אותם אנשים. זה אירוע שלא ישכח. היו אחרי זה אסונות גדולים עם מספר נפגעים לא קטן. אבל גם כשעוסקים בנושא הזה, צריך לעסוק בזה בחוכמה, בתחושות אחרות השתנו. מבחינה הזאת, היום הדרך מתוקנת יותר. בדברים אחרים, הרבה דברים דורשים תיקון.
תודה רבה, רב ישראל קצובר, פרשן
הצבאי. תודה, ערב טוב.
ערב טוב.
המדינה יצאה לדרך, וירושלים מפגיזה קשה, הרובע יהיה נצור, נראית יומן הרובע מה עבר על היהודים בזמן שיש כבר מדינה.
נעבור ליומן שיומן הרובע היהודי, יומן ירושלים תפשנחת, שכתב אליצור בן גור, ובו הוא מתאר גם את הקרבות שהיו שם באזור העיר עתיקה. ערב דלת באייר תפשנחת, ה-15.5.48. למבצע שפיפון השתואם מפקדת המחוז היו כמה מטרות. לתפוס את עמדות חיילי הצבא הבריטי, להשתלט על בתים נוספים בעלי חשיבות אסטרטגית, לפוצץ בתים ולהתקדם מבית לבית, מחדר לחדר, עד למקום שגרות במשפחות ערביות. ההנחה הייתה שברגע שהערבים ירגישו שמפוצצים את הדירות, הם יברחו על נשיהם וטפם. תפקיד כיבוש העמדות של הצבא הבריטי הוטל על אנשי הרזרבה האזורית והקטעית שהיו בחורים מאומנים ולוחמים אמיצים. בלילה התקבלה הוראה ממפקד המחוז ומפקד הרובע לתפוס את עמדות הצבא, אך מבלי לפתוח באש, שכן לא נקבל תגבורת באנשים ובנשק. הקרב החל במקביל בכל העמדות, בזריקת רימונים, ונמשך בחילופי ירי. אנשי הרזרבה האזורית אפילו היטב את שני המקלים שבידם. המקלים עברו במהירות מעמדה לעמדה כדי ליצור רושם כאילו יש בידינו מקלע לכל עמדה, וכי ברשותנו כוחות גדולים ונשק רב. הכוחות הערבים הבלתי סדירים מנו כ-600 איש, והם מצוידים במקלים, במרגמות ובתחמושת לרוב. אני נמניתי עם הפורצים לחוש ג' שאותו תפסו הבריטים עם בועם לרובע, לאחר שגרשו משם את חברינו. התקדמנו תוך פריצת קירות בחום הנפץ, החבלן יעקב זקס פינה המעברים מחדר לחדר, ושמענו את מנוצת התושבים. לבסוף הגענו למקום שבו המרחק בינינו לבין העמדה הערבית הראשונה היה כ-30 מטר. אותו לילה נתפסו כל העמדות הבריטיות. הכי אפשר היה להגיע לכל המקומות המתוכננים בשל מחסור באנשים. כך למשל, אזור ביקור חולים לא נתפס על ידינו. בשעה 21 השתרר שקט יחסי באזור וחל מסע ומתן דיפלומטי. בשעה 10, הופיעו 10 בלילה, הופיעו לצ'ר ציון שני אנשים שהזדהו כנציגי הוועדה הקונסולרית לשביתת הנשק. היו אלה פקידים מהקונסוליה הצרפתית, יהודי וערבי. שוטל אליהם לפקח על שביתת הנשק. הנציגים סיירו בשטח, ביקרו בעמדות, מצדנו השתדלנו לקיים את שביתת הנשק במלואה. באותו לילה, בשעה 1, הופיעו כ-15 ארמנים בגבול הרוב הארמני, ובראשם סגן הפטריאח. הם דרשו מכוחותינו לשמור על ניטרליות הרוב הארמני ולפנות את עמדת הצלב שבכנסייה היוונית. אנשינו סירבו. כעבור שעה הגיע הפטריאח בעצמו לבית המוכתר. גם נציגי הוועדה הקונסולרית הוזמנו, אך הארמנים סירבו לשתפם במסע ומתן. לבסוף סוכם שאנשינו יעזבו את עמדת הצלב, הארמנים מצידם התחייבו שלא למסור כל שטח משטחם לערבים, אך הבטחתם הופרה בצורה גסה ביותר. לאחר זמן קצר עברו בית ספר ארמני ועמדת הצלב לידי הערבים, לאחר שרגו את השומרים לפי מקורות בלתי רשמיים. מצב הרובע הורע בגלל השליטה הערבית על עמדת הצלב שאפשרה תצפית על הרובע. קבוצתי מנתה 10 אנשים וחולקו למקומות תצפית שהוסתרו מעיני האויב. בעמדה היו שני רובים, סטן וכמות קטנה של רימונים. במשך הלילה ביקרו לו המפקדים, שוחחנו לנעשה ביתר העמדות, מצב הרוח הכללי היה טוב. כבשנו את כל העמדות הבריטיות לשעבר מבלי להתקל בבעיות מיוחדות. אולם באותה עת הגיעה גם ידיעה אמרה על הקרב העקוב מדם המתנהל בכפר עציון ועל המצב הקשה מנסור ששורר שם. בעמדה שלנו לא נמצא כל רעית, מלבד ספה שבורה ומלוכלכת, האנשים התחלפו בשמירה, חטפו מדי פעם תנומה בישיבה לחצי שעה או שעה עד אור הבוקר. יום שישי אי בייר תשנחת 14-5-48 מתאר אל ליצור בן גור ביומן ירושלים תשנחת. ידענו אמנם כי זהו יום הכרזת המדינה, אבל דעתו של מי נתונה לחגיגות בסערת הקרב, ובכל זאת נערך ברוב המסדר לוחמים בהשתתפות חלקית, הוקרא פקודת יום שהדגישה את הנכונותנו לעמוד על הסוף ותקוותנו לטוב. לאחר לילה של פעילות וחוסר שינה, הייתה לראשונה אפשרות לישון שעה ומחצה ביום, לאחר תפיסת העמדות הבריטיות וחלק משטחי הספר הערביים. אותם שטחי הספר הערביים שופצו ונבנו עמדות הבאות, החל מדרום מזרח לצפון. ישיבת פורת יוסף, תורג'מן, אורנשטיין, ניסמבק, הקראים, רבינוביץ', ורשה, לובינסקי. בקטע הזה היו 3 חושים ועמדת אבידן, אולם יתר העמדות, לילית, כהנה ופריימן, נשארו מאחור. אני הגעתי מעמדת פריימן לחוש ג' ואחר כך עברתי עם כיתתי לעמדה שמעל בית ויינגטן, בגבול הרובע המוסלמי והארמני, הנקרא בית התריסים הירוקים והבית הפינתי. ממערב לארמנים, הולכו השורים, הערבים ריכזו כוחות ובינתיים שרר שקט מתוח. התכוננו להסתערות על השכונות הערביות והיו חילופי אש. המקום המסוכן ביותר היה עמדת ורשה. לעמדה הזאת הייתה חשיבות אסטרטגית רבה, בהיותה סמוכה לבית הערבי שבקצהו השני, מרחק 8 מטר, ושם הייתה עמדה ערבית. המבקש להגיע לעמדה זו נאלץ לעשות את זה בחשאי על קצות אצבעותיו פן יתגלה. הבעיה העיקרית הייתה איוש העמדות, שכן השטח שהיה בשליטתנו גדול ונזקקנו לתוספת של לוחמים, אבל לא קיבלנו תגבורת. מצד שני, הקרבות גרמו לפציעת חברים והעומס על הנותרים גבר. מטעני חום הנפץ שנשלחו לעברנו בפחיות הקשורות בחבלים גרמו להרס העמדות והחדרים שמהם לחמנו. מי שנזרק מטען, נשמע צעקה מטען, וכולנו נשכמנו על הרצפה עם הראש בין הידיים. קשה היה לנשום בשביל ריח האבק השריפה והאבק שנוצר בית הפיצוץ ומהטיח שנפל מהתקרה ומהקירות. הערבים השתמשו במטעני חום הנפץ בצרורות שקיות בד או בפחיות בנות 3 קילו שמלפונים חמוצים, שלהם חובר פתיל עם חבל כרוך מסביב. הם אחזו בקצה החבל, הדליקו את הפתיל, סובבו את הסכין כמה פעמים באוויר, הרפו והמטען אף למטרתו. בדרך כלל הוא התפוצץ סמוך למדותינו. חילופי אש נמשכו לסירוגין במשך כל היום, הם התחדשו לפנות ערב, הלילה עבר שוב ללא שינה מספקת, בשל חוסר בלוחמים. כל הלוחמים שהתפזרו בעמדות ובתצפיות, ובכל זאת ניתנה הוראה לישום בתורנות, עד כמה שאפשר, פן יגיעו הלוחמים לפיסת כוחות. ניתנה הוראה גם להפריע לערבים לבנות ולבצע את עמדותיהם. עמדה אחת הוקמה בדיוק מולנו במרחק 50 מטר, אולם במחי הקל לפחות 2 נהרגו וכמה נפצעו. הם זרקו שקי חול מאחורי הקיר, שק על שק, ובקושי הצליחו להקים אותה. ירינו לעברם ומשיבו אש. שבת של וב באייר, תשנחת, התקבלה פקודה לחסוך בתחמושת, לא לראות במידת האפשר, במשך הלילה, כי מלאי התחמושת הולך ועוזל והספיק לכמה ימים לכל היותר. בבוקר נשארו 6 אנשים בעמדה עם התחמושת הרגילה, רובי סטן וכמה עשרות כדורים, ורימונים ותת מקלי הפיני, ששימש אותנו לסירוגים בשלבים הראשונים. במשך היום גם אנחנו וגם הערבים עסקנו בשיפור העמדות הפגועות. וכך הוא ממשיך לתאר כל מיני קולות שהיו שם. במשך היום נשמעו קריאות: חיים, בוא תיקח לחם, אתם תכף תמותו, שלמה ממזר, נרוג את כולכם. הם דיברו עברית וקיללו אותנו. הם הכירו את הלוחמים חיים ושלמה וזכו אותם הימים ההם. בשעה אחת בערך נפוצה דלת החדר ששימש בזמנו את האנגלים כמחסן נשק ותחמושת, אולם לא נמצא בו נשק. היו שם תרנגולי אודו וכלי מטבח, מגשים וסירים ועוד, שנגזלו ממחנות הכלים של מר ספרנוביץ', תושב הרובע, אב ל5 ילדים, שנהרג מאוחר יותר בקרבות. מפקד הרובע קיבל היתר מהרב יצחק אורנשטיין להקים ביצורים בשבת, אולם חלק מתושבי הרובע השתמטו ואת מקומם תפסו ילדים בני 9-10. במשך כל היום היו חילופי ירי וקרבות קשים בכל החזיתות, והיו פצועים והרוגים, לא ימצאו מחליפים לחברים שנפלו, מספר הלוחמים הלך וקטן והרוב הצטנק מחוס הלוחמים. בידיעות שהגיעו מהעיר נמסר על הכרזת המדינה, על פלישת מדינות ערב ועל נפילת גוש עציון. יותר מוכן נודע כי ארצות הברית וברית המועצות הכירו במדינת ישראל. מרחוק נשמעו יריות ופיצוצים רבים. בתשובה לשאלתנו קיבלנו שדר כי היריות והפצועים הם של כוחותינו הנמצאים בדרכם לרובע. רגע ששמחה התעורר בנו לאחר תחושת הייאוש שחזה ברבים. הגיע שדר מהמטה, החזיקו מעמד, סיכויים טובים לתגבורת. הערבים ניסו לפוצץ את העמדה בחצר ורשה, הצליחו להרוס קיר אחד על ידי מטען, ובתגובה פוצצו אנשינו את עמדת הערבים וחיסלוה, והסערה שקטה. ביום ראשון הוא כבר מתאר את מה שקורה בתוך הרובע. לרגעים מספר ביקרתי עם חברים את הכנסת יוחנן בן זכאי, היה זה מראה מעורר פלצות. במקום רבצו זקנים, נשים וטף, בתנאים איומים, מהם שישנו על הרצפה ואחרים צעקו ובכו, לכלוך וזוהמה שרו בכל, אולם בית הכנסת ובחצרות היו בורות מים, והם זכו למנת האוכל הימית מהמטבח הכללי, ולעזרת בחורות מתנדבות יצאנו בהרגשה כי במקום מעין זה אפשר לאבד את שארית התקווה. על המדרגות שכב זקן גוסס ולא נמצא מי שיעביר אותו לבית חולים, או אולי לקבורה. הצעירים היו בתפקיד, אנשי משמרה עסקו בעברת אלונקות ובפינוי הריסות להוצאת הפצועים הרבים. פגזים נפלו בקרבות נושא אלונקה, אנשי המשמרה מרוב בעלה והתרגשות ניסו לתפוס מחסה, ורק לאחר כמה דקות לקחו שוב את הפצועים והמשיכו בדרכם לבית חולים. העמדות שהיו שם בתוך העיר עתיקה נפלו, היו תחת סערה גדולה מאוד, כל הזמן יריות וניסיון של הערבים לתפוס עמדות ולגזול עוד עמדה ועוד עמדה. הוא מתאר על האזור הערבי, פתאום שמעו הכרזה ברמקול, ידידינו היהודים, אב אנשית יד יש לרעהו, ואחרי כן השתנה טון הדיבור, הנותנים לכם שעות עד שעה 10 על יקנה, ואם לא תיקנו נשחט אתכם וניקח את בנותיכם, יקנו לא דיחוי. הקרוס סיים דבריו בצחוק לגלגני, אך בשעה 10 לא הראה דבר. חיכינו להתקפה, בינתיים שרר שקט מתוח, ואחר הצהריים הרגשנו בתכונה אצל הערבים. לפתע הם הסתערו על הרובע, אולם נטפו תוך אבדות. בכל זאת הצליחו להשליך פחי חומר נפץ. ככה הרובע נלחם ח' באייר וט' באייר, וקרבות של כל הזמן מסביב לרובע היהודי. ימים על גבי ימים של קרבות בתוך הרובע. באי באייר, הפלמ"ח, ה-19 לחמישי, הפלמ"ח מנסה להגיע משער ציון, אבל גם משם הוא נעדף. פרשת הקנייה שהייתה בעיר העתיקה. בהסכמת מפקד האזור, משה רוסנק, יצאו הרב מינסברג והרב חזן לכיוון שער ציון, בידם דגל לבן, במשלחת לניהול מסע ומתן לפינוי הפצועים והרוגים. הם לא הוסמכו לדבר על קנייה. בשעות הבוקר ניסו הרבנים לצאת ללא רשות ההגנה, אולם לאחר דין ודברים הם הרשו לצאת אל מפקדת הלגיון עם הנחיה מפורשת מה עליהם לדרוש. הישיבה עם הרבנים ארכה כשעתיים. הדבר נעשה בכוונה כדי להרוויח עד כמה שאפשר זמן יקר. אולי בכל זאת תגיע תקבורת. לפי פקודת המטה, כל עוד לא היה הסכם, נשארו הלוחמים בעמדותיהם. הרבנים הגיעו תוך סכנת נפשות למפקדת הלגיון, ולאחר זמן חזר הרב חזן, בעוד שהרב מינסברג נשאר כבן ערובה בידיהם. הרב חזן הודיע כי עבדאללה טל מבקש את מר מרדכי ויינגרטן ונציג ההגנה. מיד יצאו מר ויינגרטן וביתו יהודית, ביחד עם שאול טוויל, כנציג ההגנה. טוויל שלט בשפה העברית הערבית היטב, שכן היה איש מודיעין בשירות השיים. בדרכם ירו עליהם הערבים והם הסתתרו באחת החצרות. לאחר שפסקה אש הם המשיכו בדרכם והגיעו ליעדם. הם ישבו עם מפקד הלגיון ודנו במצב. אנשים ביקשו הפסקה להוצאת הפצועים והרוגים. עבדאללה טל סירב לקבל את ההצעה ודרש קנייה בלי תנאים. המפקדים התכנסו במטה לישיבה מכרעת על עתיד הרובע, מתוך ידיעה שאין ברירה ויש להסכים לקנייה לפני שהערבים ירחו טבח בתושבי הרובע. בסופו של דבר הצביעו כולם בעד קנייה מלבד איסר נתנזון, מפקד האצ"ל שנמנע. בינתיים חדרו חיילי הלגיון לזור בית הכנסת, הציבו מקלע מעל התושבים שהסתובבו שם, ולא הייתה דרך למניעת הקנייה. חיילי הלגיון התייחסו בדיבות לשירית הלוחמים היהודים, אולם היה ניסיון לפרוק את הנשק מלוחמינו שנשארו בעמדות עד לחתימת ההסכם. אנשים הודיעו שלא ימסרו את הנשק עד שלא יחתם ההסכם. ההסכם הקנייה נחתם בשעה 3 אחרי הצהריים, ולאחר מכן ביקרו אותנו בבית החולים קצינים, רופאים וחיילים של הלגיון, יחסם היה עדיף, ביניהם בלטו הקצינים הבריטים ששירתו בלגיון הערבי וערכו בזמנו מהצבא הבריטי כשעזב את הרובע. הסכם הקנייה היה מנוסח בצורה כזאת, דבר שכלי הנשק והתחמושת שבידי המגינים ימסרו לידי הלגיון, כל הגברים המסוגלים לשאת נשק יילקחו בשבי, הנשים והילדים הפצועים והלוחמות יורשו לעבור לעיר העברית בפיקוחו של נציג האום, מי שמעוניין יכול להישאר ברובע תחת חסותו של עבדאללה טל. דבר נוסף, עבדאללה טל וקציניו יהיו אחראים לשומם של כל האזרחים הפצועים עד שיגיעו למחוז חפצם. דבר נוסף, הלגיון הערבי כובש באופן מוחלט את הרובע היהודי. מן הצד היהודי חתם על הסכם משה רוסנק, מפקד הרובע, שהצטרף אל המסע ומתן בשעה 2:30, לפי דרישתו של מפקד הלגיון. גם מרדכי ונגרטן חתם על ההסכם, מיד לאחר חתימת ההסכם ניתנה הוראה לסוף את כל הנשק עם בתי מחסה, אך רבים זרקו את הנשק לבורות מים. כיום מוצג במוזיאון שבבניין משפחת זימרברג ברובע, המקלה שמצאו בני המשפחה בזמן החפירה לאחר 25 שנה. ובימים האחרונים מצאו גם מקלע דוידקה מול הכותל המערבי בחפירות ההצלה שנעשים שם כדי להקים בניין חדש למשטרה. ביום שבת, קו באייר תשנחת, התחיל המסע שהתחילו להכין את האנשים כדי לצאת לשבי. ביום ראשון, בשעה 4 לפנות בוקר, העירו את מי שהיה עוד שייך ומי שלקחו על הלומקות. דרך שער העריות המתינו לאנשים אוטובוס ושתי מכוניות מסע פתוחות בלי גג, ועבור הפצועים שהיו חייבים לשכב ומונית עבור משפחת ויינגרטן והרופא, הדרך הייתה ארוכה ורצופה בחניות רבות. תושבי הכפרים שבהם עברנו, מספר ליצור בן גור, קידמו אותנו בכללות נמרצות ביריקות, ולא אחת גם זרקו עלינו אבנים. הדבר בלט בייחוד ביריחו, בגשר אלנבי ובאסלט, כפר גדול לפני רבת עמון. התופעה חזרה גם ברבת עמון, ומדי פעם עברו נשים שקהלו והזכירו לנו את דיר יסין ואת אשר עוללו היהודים להם שם. וככה הוא מתאר את כל המלאך של השבי, שבי ארוך מאוד מרבת עמון עד שהגיעו לאום ג'מל, שם ישבו בשבי הרבה מאוד זמן, כמו שנשמע מעוד אנשים שמספרים על תקופת השבי שם.
אנחנו ירושלמים מכירים את רב נפתלי בורנשטיין משכונת בית ישראל, לאריכות ימים ושנים. הוא לחם בגוש עציון, הלך לשבי. אנחנו נשמע שיחה שקיימנו איתו לפני הרבה שנים על השבי והשחרור והחיים שלו בארץ ישראל ובמדינה אחרי השבי.
מתוך יומנו של רב משה אלפרט שהיה מוכתר בשכונת בית ישראל, הוא מתאר את הימים של ממש בכל יום מה קורה בשכונת בית ישראל בשנת תשנ"ח לפני 60 שנה. דוגמה אחת של יום שישי, אי באייר, 14 במאי 1948, בלילה היו שוב רקטות, הרבה מאוד, בלי שום הפסקה, כמעט כל רגע ורגע, כל הסביבה הייתה מוארת מהרקטות. בבוקר הוא השן נורא במחנה של הצבא, ואווירון גדול טס נמוך מאוד מעל השכונה. בשעה 10 לפני הצהריים התחילה התקפה חזקה לשכונה, כי האנגלים מסרו את הבניינים א' 9 של הג'נרלי והדור המרכזי ואפק ומרגש הרוסים ובית חולים האיטלקי ומשטרת מאה שערים, מסרו את הכל ליהודים. מחנה הצבא ובית הלבן, הבית ספר לשוטרים, מסרו לערבים, והרבה אנשים ברחו מהשכונה. מה קרה בשכונת בית ישראל? ואנחנו לא נשכח שאנחנו גם מדברים על נפילת גוש עציון או המאבק מסביב לגוש עציון. אני רוצה לדבר עם איש שהיה שם בתוך המערכה, רב נפתלי בורנשטיין. שלום לך, רב נפתלי.
כן, שלום, שלום.
כן, בבקשה.
אני רוצה לומר שבזמן שהתקופה שאתה מדבר, אני הייתי במלחמה של כפר עציון. אני הייתי שם בהגנה, ואני הייתי בחיש של גדוד מחמש, בחיש חיל שדה, זה
נקרא. זאת אומרת, ב-A באייר, ביום מה שיותר שישי, היית שם.
ואייר שהכריזו על מדינת ישראל, לקחו אותי לשבי בדיוק באותו יום. היה ביום שישי שבגוריון הכריזו על מדינת ישראל, אז אני הייתי, הייתה אז קנייה של כל הגוש, נכנעו ללגיון הערבי, ובערב, אני כבר הייתי פצוע, אני נפצעתי ב-12 במאי, זה היה יומיים לפני, שלושה ימים לפני הידיעה. ונפצעתי במנזר הרוסי. ובמנזר הרוסי הזה, אני הייתי במלחמה, אז אני באותו זמן לא הייתי בארץ ישראל, הייתי באחד הלוחמים.
אז היית, ב-12 במאי היית שם בגוש עציון.
ב-12 במאי הייתי במנזר הרוסי, בגוש עציון, הייתה מנזר, היה שייך לרוסים, ואנחנו היינו, קיבלנו את הרוסים והיינו בתוך המתחם הזה, מנזר כזה.
כן.
זה היה גבוה, זה היה תמואר, עולת על כביש ירושלים חברון, ואנחנו ישרנו אז מלמעלה וירינו על המכוניות שלא ילכו לירושלים. אומרים שאנחנו עצרנו הרבה מהמכוניות שבאז הליונרים היו אז רצו לעזוב אותנו. ראו שהם לא יכולים, חייבים לכבוש אותנו. אז הזכרת פה קודם אווירון. אווירון יומיים לפני זה טס עלינו אווירון, צילם אותנו וראה אותנו את כל המתחם הזה.
האווירון הזה היה שייך לבריטים.
שייך לבריטים או שייך לליגיון, מי יודע מי זה.
כן.
ואנחנו לא יכלנו, לא היה לנו נשק בשביל לראות על אווירונים. אבל לא יפס לנו. לא עשינו, שאני חושב, לא זוכר שלא עשינו כלום. ואותו יום שאני נפצעתי, זה היה ב-12 במאי בבוקר, התחילו הערבים מהליגיון הפלאפים, כל אלה הכנופיות, יחד איתם התחילו לתקוף את כל הגוש, בפרט את המנזר הזה. והם, מה זה התקפה? התקפה איומה. אנחנו כל הלילה עשינו בונקר מלמעלה, העמדה שלי הייתה נקרא העמדה הדרומית של המנזר. אני הייתי בתוך העמדה הזאת, חמישה אנשים היינו. וירינו כל הזמן על ה... על הלגיונר. והבוקר בשעה 9 מי לפנות בוקר התחילו העיריות, אנחנו כל הזמן ירינו. אני הייתי אז יורד בתוך מכונת צבייה שנקרא ברן, מכונת צבייה בריטית, ואנחנו ירינו כל הזמן. וברבע לתשע בערך בבוקר אני נפצעתי ביד. ממה נפצעתי אני לא יודע, כשנכנסו שני טופנדרים לתוך הלוע של העמדה, ואחד עבר לי על יד הכובע פרדה, שעשה לי ממש כובע, ומחור ענקי בכובע, וזה, באיזה נס היה לי, והשני על יד היד, אז אני לא יודע אם זה מהפצצה או מריקשת של האבנים שם, שיפגע מהפצצה, ופגע לי ביד, והזרוע נשברה לשתיים. כשהזרוע נשברה, אני ראיתי פתאום שהנס שלי היה שדם לא ירד, ואני ראיתי פתאום שאני כבר לא יכול לראות. וזה לא, ששאלת, ראיתי שלא הולך, יצאתי בחוץ ושכבתי בתוך תעלה, עמד ילדי שכובש, קראו לו דוב רוזנבלט, בחוץ שמצחיים היה כובש, אבא שלו היה מנהל בית חולי רוח בגבעת שאול.
מהרוזנבלט הירושלמים, כן.
כן, והוא היה ממש יהודי, בחוץ שכבדו נחמד, ואחד שנהרג. מה שרוצה לומר לך, שמתוך כל, אני שאלתי את המפקד, צבי בן יוסף היה פקד, היה משורר ידוע. ושאלתי אותו אם אני יכול לברוח, אני לא יכול לעשות כלום. אז הוא אומר, אם אתה לא יכול לעשות כלום, תברח. כשאני הייתי בתוך תעלה, נפלו פרדים מסביב, במקום להיכנס בחזרה למונקר, אז כשצריך לחיות, זה ככה יוצא. אז חשבתי על זה, מה אני אעשה פה? אני אמרתי, נפל תוך העיריות, תוך העיריות בפרדים, והוא נתן לי רשות לברוח, והתחלתי לברוח בערך איזה חצי כמעט. כולם צעקו, תוריד את הראש, תוריד את הראש. לא שמעתי לאף אחד במקרה. עד סוף התעלה היה גם משלט הרוסי, זה היה בתוך ההר הזה, היה גם משלט, תראו לזה משלט הרוסי, לפני המנזר. ושם גם כן, היה כמו עמדות, פקרנו. ושכבתי בתוך התעלה הזאת, ונפל פגז על יד ימי. כשהפגז נפל, אני הייתי גם פצוע וכאבי, וקמתי בבוקר, בערך, לא בבוקר, בערב, ב-4-5, בשעה 9:30, שכבתי שם, ולא ידעתי מה שנעשה. כשקמתי, ראיתי ערבי, עומד על אבי 5 מטר ממני, עם רעבים, עובד ביד, ומסתכל, בשקט, שקט, לא שמרתי אף הריה. אמרתי לעצמי, מה זה, ונתתי צעקה איומה, ובמקום שירה עליי, אז הוא התגלגל בצדרות. כשאני ראיתי ככה, התגלגלתי אני בצד שני לתוך דבר עציון. הייתה שם קרן של הנפקים. ושם התגלגלתי כלפי מטה, שבאתי, התחלתי לשם, מצאתי שאני לחייל, שעזר לי, עד שהגעתי למסעות יצחק, כשהגעתי למסעות יצחק, שאל אותי המפקח, חובש שם, אחד, אוריאל אופק, היה מהפלמ"ח.
הסופר.
הסופר, כן. והאוריאל אופק הזה היה חובש, עזר, היה מתוך מערת הזאת, שחבש שם פצועים. אז הוא היה שם עם גם החיות, והוא שואל אותי, מאיפה אתה בא? אמרתי, אני בא מהמזר הרוסי. אז הוא אומר להם, תנו לו מורפיום, הוא לא יודע מה שנעשה. מה זה מורפיום? אני לא יודע מה שאני עושה, מה אתם רוצים ממני? אז הוא אומר לי, תשמע, אתה הרביעי שבאת, ארבעה אנשים ניצלתם, אתה יודע שכולם נהרגו. אמרתי, מה זה, מי נהרג? לא ידעתי שהמזל שלי היה, אם לא הייתי נפצע רבע שעה לפני זה, אחרי נכנסו הערבים, חיסלו את כולם. כולם נמצאים היום בהר הרצל, שאני בא כואב לי הלב. אני כבר שנים שאני לא הולך להר הרצל לראות את
הדברים שלהם.
כן, ומה שאני רוצה לומר לך, שב-14 ביום שישי, ב-15 מאי, ואתה יום שישי או יום שישי, או יום שרד יחמין, אבל יום שישי הכריזו בן גוריון על מדינת ישראל. ובלב שבת באו הליגיונרים, זה היה אחרי שעשה הסכם בליגיון, התכנסו הליגיונרים, ואני עליתי על מכונית כסר האדום עם כל הפצועים, והיה מדובר שהצו האדום יבוא, ייקח אותנו לירושלים, כל הפצועים. ולקחו אותנו לחברון, מנקטרת חברון, וגם את הבריאים, כולנו הלכנו לחברון. ואני זוכר שהג'אברי הזה, ראש עיריית חברון, וזה לא היה, באותו לילה בליל שבת, שהגענו, היה לנו ניסנית, מפתיש הליגיונרים, הלך להם בחיים לשמור, דלדלה שאמר להם לשמור עלינו, ובאמצע הלילה שמעתי צעקות איומות במשטרת חברון, ואת כל הדרך היה גם כן, כולם צעקו, יא איש של ערב, יפי הצבא הערבי, וירוי עם הרובים, וכל אחד סחב לו איזה חצי אווירון, חצי זה היה אווירון שנפל גם לפני זה. כל אחד קבע, מהאווירון נעשו חתיכות, כל אחד סחב. וזה היה אחרי שכבר הרגו את כל כפר עציון. יום לפני זה, ב-14 למאי, אז נכנעו גם כפר עציון עצמו. בלילה העבירו את כל הבית חולים מכפר עציון, העבירו את כל הבית חולים נעשות יצחק. וכל אלה שנפצעו ממש נשארו בחיים. כל הבריאים שהיו נשארו בכפר עציון נכנעו, ושתיים נשארו בחיים, שהם נתחבו בתוך התעלות האלה של הירקות. אחת הייתה בטורה, ועוד גבר אחד. שהם אחר כך הם באו איתנו, הם קצת צ'ויים, באו איתנו לחבר עברי הרבן.
רגע, אז לקחו אותך בשבת, היית ב-15, היית מחברון.
בחברון, בתוך המשטרה. ובלילה, הליקטופיות הערביות שם, רצו להרוג אותם. היינו בתוך מין חרקע של סושים. אני שכבתי בתוך מקום שנשמע שם סוס. ובתוך זה שכבתי במין מקסים שם סוס במקום הזה. ובתוך מקום כזה, בליונרים שרפו על המקום הזה. את הבריאים העבירו למעלה, ואת הפצועים למטה, הפצע הסוסים. וכל השבת, בבוקר אמרו לנו, שאלנו ניסים שה... הליגיונרים שלא נתנו לה כתופיות האלה להתפרץ אלינו
לתוך המשטרה.
לתוך המשטרה. ביום ראשון, בא לגברי, ראה אותנו פצועים, רצו לשחרר אותנו, אז הוא עשה נאום, עלה על כיסא, עשה נאום, לא נתן נאום ארוך, לא לשחרר אותנו, בגלל שיש שם אנשים שעשו את עצמם פצועים, באמת, שעברו תרבושות עם דם, ועשו את עצמם פצועים, רצו גם כן להשתחרר. אני, היה לי המון בגדים שלקחתי במסעות יצחק, לבשתי עליי אולי 8 זוגות מכנסיים, נתתי שני פסבים, ו8 זוגות חולצות. אלה דברים טובים, היה שם בית עברה במסעות יצחק. לקחתי כל מיני דברים, באפירה נשארה בזכר, שראה עד היום. הרבה דברים לקחתי איתי. נתתי מי יודע איפה אני הולך. אבל ביום ראשון בוקר שאמרו שאני משתחרר, נתתי את זה לאחרים, את כל הדברים שלי. בסוף נשארתי ונקלוט. וכך הלכתי לשבי.
וביום ראשון בבוקר העלו אתכם על איזשהו מסעית?
לא, לא, לא. ביום ראשון נשארנו שם למעלה, העלנו אותנו במקום הפקעת הסוסים, העלנו אותנו למעלה, היינו שם איזה שבוע, שבועיים, ואחר כך לבית לחם. לבית לחם רק את הפצועים, וחשבו בכל אופן, חשבו לשחרר אותנו.
כן.
ובית לחם נשארתי שם גם איזה שבועיים שם. זה לקח את החודש. בית לחם גם היה לנו איזה ניסים, אני זוכר שבאנו לבית לחם, זה היה במשטרת של בית לחם, בסדרה. זה היה שם מין גרס כזה, שכל הפשועים שם, היה אחד דוקטור קרומבליט ודוקטור מינצברג. אלה שני הרופאים שטיפלו בפשועים של כפר, של אלה של הפשועים של גוש עציון.
כן.
והיו שעשו ניתוחים. כשלי עשו ניתוח ביום חמישי בלילה, 12 במאי, עשו לי ניתוח, 12 במאי היה ביום רביעי, ביום חמישי בלילה, אמרו לי ללכת לעשות ניתוח. אמרתי, אני לא יכול ללכת, אתה לא יכול ללכת, לא יעשו לך. הלכתי רק לי, הסחפתי את היתרדית היד, כשהגעתי, היה בשתיים בלילה, כשהגעתי לשולחן של הניתוחים, היו מסביב הרבה פשוט שהוא יודע, דוקטור ביטברג, הוא שאל אותי אם אני רוצה לעשות עכשיו פיתוח, או אני אחכה לבוקר, אמרתי, אני לא יודע, לבוקר אני חושב שאני אומר, אני מי יודע מה יהיה איתנו. אתה יכול לעשות פיתוח, ועכשיו, אז הפיתוח שלו היה, זה פיתוח של מלחמה. הוא אומר לי, תשב על הכיסא, על השולחן. אני אומר, אני אשב על השולחן, אני יכול לשבת. אני לא יכול אפילו לזוז, בכל אופן, שתי אנשים, אז גולי ישבתי. הוא עשה שתי זריקות על יד הפצע של
השבר.
כן, המזל שלי היה שליד השבר, לא ירד דם. אם היה יורד דם, אני חושב שלא הייתי, לא יחותר לרדת. כי התחיל אותי, כשהדם שלא ירד.
ולא היו לך כאבים, בכל אופן, זרוע שבורה?
זרוע שבורה, וככה אני אגיד לך, כשבאתי למסעות יצחק לחובש, הייתי למען רק תחתונים. כשבא הזמן, אני הורדתי כזה בגד להציג את היד, פעם עם החולצה, ופעם עם החגורה, ופעם עם המכנסיים, הכל נפל לי. את הנעליים הורדתי. בסוף הלכתי רק עם הנעליים, וככה באתי ל... הייתי כולו עמום, יום ממולתי. וככה הגעתי לחובש של אורי אלופק. וככה הוא... זה לפני, זה יורד. אחרי כשהיינו במשטרת חברון, ואז אתה איזה ערבי ובודק אותי, אני כבר הייתי עם גבס. אז אני נתתי צעקה שאני לא מרגיש טוב, כי את גבס הוא רק נתקע להם. אז הוא אמר, אדם משנף, את הערבי שאומר, זה לא טוב, הוא לא מסווה, נשלפו אותו. אז עליתי, ואני וכל הבא, היו הרבה המון בחורות, היו איזה שתי בחורות, נערות. ושלחו אותנו למשטרת חברון, למשטרת בית לחם.
בית לחם,
וכשהגעתי למשטרת בית לחם, נכנסנו לתוך גראז' כזה, גראז' שמתקדמים מכוניות.
כן.
ודוקטור קורנגליט, דוקטור מינצברג, הם היו...
הם היו רופאים שבאו מגוש עציון.
כן, והם שמרו עלינו, ידעו, נתנו עזרה, כמה שדעקנו.
וככה היית שם שבועיים ב...
כן, אבל זה היה גם נס בגראג' הזה. נכנסה לתוך המתחם הזה של הגראג', נכנסה מכונית משוריינת, עליו ישב קצין פליגיונרי, ואמרתי לאחד שישב ולדעי, תדע לך שהאדם הזה נראה לי נאצי, נראה לי כמו צורה של אשכנזי כזה, די שזה, גרמני, והיה לו תום גם ביד, ואמרתי לי, פה זה גרוע מאוד, אם זה אחד מהגסטאפור, לא יודע מי הוא. והוא צדקתי, הוא יורד, אומר לי, פורבן נקום תיגודם, מתחיל לדבר גרמנית, איפה אני בא, הוא נראה שלכל אחד, אומר, אתה מתל אביב, ותל אביב, דיבר גרמנית. בסופו של דבר, אז הוא אומר, מה אתם רוצים מדינה, כל הערבים האלה ייתנו יריקה אחת, אתם נראה. אתם אמרתם מהמדינה, מכל המדינה, מה אתם הולכים להילחם עם ערבים? אבל הם לא מספיק שהרגו לכם כל כך מיליונים, אתם הולכים עוד... וזה התחיל, ובסוף הוא עולה עליו מסוים, ונתן לי כמה יריות באוויר, אני חשבתי שאנחנו ונאפי הוא יכל לעשות אותנו מה שהוא רוצה. אני אומר, אם אמרו, הסתכלו איזה נסים, אני לא יודע מה התחשקנו ללכת ולא לראות. ועזב את הגראץ'. היינו שם בערך עד הערב, בערב עלינו למעלה בתוך המשטרה, ושם היינו בערך שבועיים, ואחרי שבועיים נותנים שהצלב האדום לא יכול להעביר אותנו לירושלים, ולקחו אותנו לחברון, ולכב לא לרבת עמון, לא לרבת עמון, נאום אל ג'מל, ובאפרק, במקום הזה, אמיל ג'מל, קראו לזה המקום שכל השבועים היו גם אנשי ירושלים, מאנשי העיר העתיקה. שאנשי העיר העתיקה, הם כבשו את גוש עציון קודם, את מי העיר העתיקה.
כן, נכון.
אבל את העיר העתיקה, הם כבשו אחרי, זאת אומרת, אחרי שכבשו את גוש עציון.
כן.
אבל היות שאנחנו היינו כבר חודש לפני זה בחברון, והם לא ידעו, ואני באתי לשבי, וכולנו היינו לבושים, ובאתי לשבי. נכנסנו עם כל הגבס, עם כל הפשועים, כל אלה, וגם בריאים על עצמם. שתי קשורות של ערבים עמדו על יד השאר של הקטנה שבועית. וכל הדרך, מבית לחם, ובית לחם היה זה משהו מעטר. היינו רעבים, מה לא יודע מה. ובית לחם, על יד הכנסיות שם, זרקו לנו לתוך הרכב, שאני הייתי כל הפשועים, זרק לנו כמה וכמה פיתות, וקופסה סיגריות. אני לא יודע מי זה היה, או ערבי, או נוטרי, מה שמה. אז היום אני לא יודע מי זה היה. ומשם נתנו בכל הדרך, אפשר כפר ערבי או עיר ערבי, ועד שהגענו לרבת עמון, כשהוא רצה לקרות יהודי ערבי, עמדנו וכולנו צעקו, יאיש ששל ערב, יאיש, יאיש, כולה, כאילו שהנציל העליון, או לכדי המתמנות זה, הנציל העליון היה, וכולם, כל ישראל היה יורד לראות את הנציל בעל ירושלים, ככה זה היה. שני הצדדים מלא ערבים, ואנחנו היינו באמצע המכוניות של המשיבויים, נוסעים ונוסעים בכל עיר וכל כפר, יורים באוויר ונהנים מהשבועים שהם מסתכלים. וככה הגענו עד רבת עמון, בנס יצאנו
מהמשיבויים. ברבת עמון פגשתם את השבועים שהביאו מעיר העתיקה?
מעיר העתיקה, לא. עכשיו, תשמע, את השבועים של העיר העתיקה פגשנו שהגענו למחנה השבועים במלג'מל. במלג'מל, במפרק שמה קוראים לזה, אז המקום הזה, או שזה נקרא במלג'מל, או מפרק, שני שמות שקרה להם יחד. כשהגענו למחנה, שני שורות ערבים מתו עם כלי נשק, שואלים אותי את השם, מה זה בורנשטיין זה? אז עד שיצאו את המילה בורנשטיין, הערבים נעדו להגיד את זה. ונכנסנו לתוך המחנה, פגשתי יהודי ששם שלו עקיבא גוטליב, והוא מכיר אותי, הוא יצא שעד עיר העתיקה, הוא מכיר אותי עוד מירושלים, מהגוטליבים האלה, שהרבא שלו היה אצבו את גוטליב, הוא היה... היה שומר בריסנבק שלי, היה גבי שם. והוא שואל אותי, נפתו לתקשיט, ממה ירושלים נפלה? אמרתי, לא, ירושלים לא נפלה, מה אתה יודע? אני רואה את כולכם, אתם חיילים. אני מכיר אתכם, אומר, אתה מכיר אותנו, אבל אני לא בירושלים, אני מגוש עציון. אז הוא התפלא, אומר, מגוש עציון, הרי זה תפשו אותנו, תפשו אותנו מפניכם. אמרתי, כן, נכון, היינו בחברון, וזה, אמרנו פה. אז הוא אמרתי לו, נשמע, עכשיו אני לא יכול לדבר איתך, תן לי משהו לאכול. אז הוא אומר שלאכול. ואני יכול לתת לך לאכול, אני... את פה אוכלים בסקיביצים עם תולעים. אבל תיתן לי את התולעים. אני חיסוח נפש, אני הולך למות. אז הוא אומר לי, הוא מנער את התולעים. אז הוא נתן לי בסקיביצים, נערנו את התולעים מזה, וככה אכלנו. היה מין בסקיביצים, שבזמן הבריטים, כשאנחנו נתן איזה מנות ברזל לחיילים שהלכו למחמה. נתנו להם, זה מין היה משובן כזה. אני עם בסקיביט אחד כזה, אני הייתי מרתיח קופסה של של פונצל של מלפפונים שאתם רואים היום עם מלא איזה מים שם בסקיבית אחד זה היה עם שתי אבנים בתוך אותה דיק זה בסקיבית זה היה מרתיח קופסה בסקיבית השומן שהיה בו
אבל היו שם הרבה שבועים הרי היו כמעט
700
יהודים היו שם כן
עם הבחורות כן אבל הבחורות שחררו שכל אחד לקח לו בקורה, הוא פחד מהערבים. כל אחד בקורה אמר, זה אשתו, זה אשתו, והם לא נגבו בה. אחרי זה כמה ימים, את הדלה נתן הוראה, כל הבחורות שחררו אותם.
היו שם 80 בחורות, את כולם שחררו.
שחררו את כולם אחרי שבוע של יום. כולם שחררו. הביאו אותם לאביב, ואחרי זה כמה הגיעו, גם מנהריים הגיעו ים שמועים. הגיעו שם מגזר, היה את מספר גזר.
כן, מגזר הגיעו גם כן 18 בחורים.
נכון. והיינו שם בשבי, 700 איש. אני הייתי, כל המחנה הזה היה מחולק ל8 טורים.
כן.
והטור השישי, זה היה כמו בית חולים, ישנו שם, היו אוהלים בו. ושם שכבו אנשים שהיו חולים. היו שם תושבי העיר עתיקה, נפשכטר ומורוביץ, ועוד כאלה. ואני הייתי, למחרת בא אליה רב וינסברג הזה, שהיה רופא, הוא אומר לי, אולי תשמע, אתה לא יכול להישאר פה, אתה צריך טיפול של בית חולים, צריך להחליף לך את הגבס, אתה זה לא, לא טוב, היד שלך לא משברת. אמרתי לו, מה לעשות? הוא אומר, יקבו אותך לבית חולים של בזרקה. למה הסתדרו? הייתי בזרקה, איזה 3 שבועות. שם היה לי גם נס. שכבתי עם נוס נאפשטיין, הוא כבר נפטר אחד מרתיקה. האחיו של לייזר אפשטיין היה פירה וזה, ויצחק קופ היה שם עוד כמה אנשים, וגם ספרדים היו שם כמה פצועים. ואני הייתי טוב ברגליים, אז הייתי טוב טוב מביא שם מים לחדר הזה. וזה גרד אחד שמר על הדלת, וזה היה בתוך מחנה צבאי של ליגיון הערבי. בתוך המחנה הזה, זה היה שם בית חולים. וגם הערבים האלה שטיפלו, נוס נשטיין היה לי גם נס, והוא נשאר עם פנים עקומות, מי שיהיה אותו. הוא נפצע על יד האוזן, הוא נפצע בעיר העתיקה, מרסיס של פגל. וכשהוא בא לשבי, אמרו שצריך ניתוח. לי החליפו את הגבס, אמרתי לו לערבי, שהגבס, אתה צריך לנקות את היד, מלא היה מלא מניקינים ותולעים קטנים. אמרתי לו, תשמע, אתה אומר, אתה לא תמות גם כאן. שם גבס ענק כזה, כזה עובי כמו ים. איזה 20 סנטימטר יותר גם. ובקושי שירפתי את היד, והוא, כשבאתי, הוא כבר היה אחרי ניתוח. וכמה רבים הסתכלו עליו, וכשבאותו יום, אחרי שישה שבועות, לקחו, הוציאו את החוטים של הפצע של נוס לבוס להשתן, על יד האוזן, והוא ביקש מהם שיעזיבו אותו באותו יום, שמוציאים את החוטים, להקביא אותו לתוך מכונית של שר האדום, ולהביא אותו בחזרה לשבי, בעניין של כמה שעות נסיעה.
זאת אומרת, נסיעה מזרקה חזרה לאומן ג'אמה.
כן, חזרה לאומן ג'אמה. והוא נסענו, זה היה, והמכונית הזאת, אי אפשר היה לשבת, כמין מיטות כאלה, בפנים, מיטה למטה, מיטה למעלה, אני 3 מיטות, אני שכבתי במיטה אחת, והוא במיטה אחת, לי זה לא כל כך הפריע, רק הוא כל הזמן נוסק, נפתולה, הפנים שלו מתקמות, הפנים שלו מתקמות. וזה נשאר הכל, כל חייו, שנפתח...
מי זה? נוס נקשטיין?
כן. תבוא הצירות ונשאר כרקו.
עכשיו, תאמר לי, מאיפה אין לכם זמן להצטלם? ראיתי תמונות שלכם בתוך השבי, אנשי העיר עתיקה ואנשים
ש... זה היה הצלב האדום.
הצלב האדום צילם אתכם.
כן, הצלב האדום, כל הזמן הצלב האדום צילם אותם.
עכשיו, פגשת שם, למשל, מוישי יצחק דנציגר, פגשת שם בתוך השבי?
זה היה בצליץ הזאת, כי היה יהודי זקן, ואני לא יודע איך לקחו אותו. ושחררו את כולם, והוא היה הלכתי תותן, הייתי איתו עם תושבי העיר עתיקה, עם הרב מנהר, עם הרב שפירה, הרב שמואל שפירה. ואני אף, כשאני חזרתי מהבית חולים, לא היה לי מקום. שילקו כבר את כל האוהלים, שילקו לאנשים. ולי לא היה מקום, רק בתושבי העיר עתיקה, היו איזה כמה אוהלים, עוד היו חסרי אנשים, אז אני הייתי סתם. ואני דווקא נהניתי, הייתי תושבי ירושלים, הייתי את כולם. ואני זוכר את מוישה בורשטיין, היה אחד מתושבי העיר העתיקה, שכחתי ברסלוב, והוא חשוב.
כן, הוא חי עד 120, הוא חי.
כן, היה אבל קוירר.
זאת אומרת, היה לכם עניין של ברסלוברס בתוך המחנה של...
מה זה ברסלוברס? הברסלוברס האלה, זה היינו כל כך נהנים. אני זוכר שאני נהניתי מהם, אני את כל הדרך, את כל הימים ברסלוברס, אני חייתי איתם. אני זוכר שבערב פטיל קיפר, אני יוצא בחוץ, אני רואה כולם ערובים, ועומד איזה ברסלבר אחד, ושופך אחד על השני מים. פחים במים. אמרתי לך, מה זה? אומר, תשמע, אתה לא יודע שהיום צריך מצווה. אמרתי, מה זה מצווה? אומר לי, אז היום זה ערב יום כיפר. אמרתי, מה זה? זה מצווה. אומר, תשאו קרבית, אתה לא יודע שאני... אמרתי, גם אני יכול לנמות את זה, כן, תקיד את הבגדים. רציתי את הבגדים, ספחו עליי גם עם נח מים. זה יכול להיות גם. היה כאן במרום הוא, והפסו כמה היה תושב עירתיקה, וזה, יש לו פה מאפייה של, לא מאפייה, מתחילה של...
של
קמח, מצות בישראל. והוא, בעיני המפה הוא קיבל את הרבה מינים, ביום בסוכות הוא הלך לתנות את המאה השבועים, ונתן לכל אחד, נתן לכל אחד את הברכות האלה של ברכת הזה, ברכת הלולב.
כן. זאת אומרת, היה לכם סך הכל 5 לולבים, לא היה לכם הרבה.
לא, אני חושב שעלה אפילו פחות.
כן.
ביומים נוראים אני הייתי מגלה, פשוט אני הייתי קצת, אני חזק בבלטפילה.
היה שם, הבלטפילה היה יחיר בחיל ולץ?
כן, אני אגיד, הבלץ, כן, הבלץ, אני חושב שהוא היה מטעם המזרח.
היה מטעם המזרח, אהה.
היה, הוא היה, הבלץ הזה, שהיה מפקח, נדמה לי, מפקח ממשרד החינוך. כשאני הייתי אז במגילה, של הביטה בתוך ש... ואני לא הלכתי מה ברכב עולה התפלל, כשאני הייתי בתוך מגילה, שרנו וזה. אז בגלל תואים. וככה זה עבר, ולמדתי שם קצת... ישבנו כל אחד, למדו שם בשפות, ולמדו שם כל מיני דברים.
היו שם חוץ מהברסלב הזה גם כמה קלינר שם?
איפה? הם היו קלינרים, היו... כששבי הייתי גם, הם היו קלינרים, קלינרים בטח, היו הרבה. והיו הרבה קלינרים. היו גם רסלינרים, היה הרבה, הרבה, מכירים אותי. עד היום אני... מי שחי, אני יודע. וזהו.
עכשיו, כמה זמן הייתם שם בתוך השבי?
בערך 9 חודשים. אני הייתי, תפסו אותנו מתי זה היה באייר. השתחררתי ממש יומיים לפני פורים. והיה ממש, אני הייתי תמיד פורה מגילה. הלכתי בדיוק אחרי קריאת המגילה בשבת, נחו אותנו בשבת לגוש עציון, ויומיים לפני פורים, פורים, זכיתי להיות בירושלים. זה היה מעניין. שנה שלמה הייתי, הסתובבתי בגוש עציון עם כל המלחמה ועם כל הזה, עם כל השבי, וחזרתי יומיים לפני פורים. הלכתי יומיים אחרי פורים לגוש עציון, ויומיים לפני פורים חזרתי לבית.
זאת אומרת, שנה שלמה לא הייתה בבית.
שנה שלמה עברתי את כל המקדות, לקחות ואת כל הצעות האלה.
ואז אתה מגיע לירושלים, אתה מגיע...
אני יכול להגיד לך דבר אחד, שאני מגיע לירושלים, זה היה במעבר מנדלבו. וסיפרו לי שחודש שנים בכלל לא ידעו עליה, אז שאלו את הרבנים, צריך להגיד קדיש עליי. כשאני הייתי, הצלם האדום, הם לקחו אותנו לבית החולים, והצלם האדום עשה רשימה של השבועים. אותי לא הכניסו. אז חודש שנים הייתי בכלל, או יותר, אולי שתי שבועות, לא ידעו עליי. והם שאלו ושאלו, אז בסוף כשהצלם האדום עשה עד הפעם רשימה, הם כבר ידעו שאני חי. והצלם האדום, כששלחנו את המכתבים, את גם תמונה שלחתי, ראו אותי דרך הצלם האדום, ראו את גבי גב תגר, אז ראו אותי ככה, ראו שאני חי. וככה זה...
והגעתם למעבר מנדלבום, ממעבר מנדלבום, לאיפה אתה הולך?
למעבר מנדלבום לקחו אותנו למנורה.
מנורה, למועדון מנורה.
כן, ומנורה שהיום זה על יד מחמד גיבה,
כן.
ושם היה פה שתי דייר, נעמד מנאום. והנאום הזה, שהוא עשה את כן עם אבדאללה, ושחררו אותנו.
ומשם אתם נוסעים לסרפנד?
משם נסענו לסרפנד.
כן.
ושם היה בן גלו, לא סרפנד, נדמה לי שזה היה בביטבימה. לא, ביטבימה, זה היה אחרי כמה ימים. בסרפנד. ושם בסרפנד, בדממה, את הרישוב שם, אני לא זוכר כלום. ושם השתחררתי ובאתי הביתה. באותו יום. וזה היה כל הסיפור. שעוד הרבה לדבר באמצע. רוב הזמן זה הכל קצת נשכח. אבל מה שכאן, שאני רוצה לומר לך, שתוך 30 איש שהייתי בגבעה הזאת של המזרח הרוסי, נשארנו 4 בחיים. ואני אחד מהארבע. לו הייתי לא נפצע, לא הייתי היום מדבר איתך. שכל הפציעה שלי רבע שעה לפני שהרבים נכנסו, ואני אגיד לך, כשלפני שדיברתי לבית ציון, פגש אותי יהודי עד היום, אז יש לי את הרכב היה שלו, אני אפילו לא פגיע אותו. אני לא זוכר מי היה ברבי השבונבי, נתן לי קמיה ואמר לי כך, תלבוש את הקמיה הזה עליך, אתה הולך למלחמה, תלבש את זה עליך, וכשאתה יורה על הרבי, תחשוב שאתה מסתכל על גדולים שאתה מכיר אותם. ואני התקלתי בני הרב, הרב שלי הרב, בלישיב, שיהיה בתי הרב, שיהיה לו מפרש למה. בעצם שלם אני יושב, היה גם בסדר פלישית שלי. אני למדתי על בית פרס בחורי. והוא הכרתי אותו, והכרתי גם את גרשי מפידס, מפניס ישראל.
הרב שבית ישראל, כן.
הרב שבית ישראל. התקלתי עליהם, כאילו הם שופטים עליי בין העיריות, וכשנפצעתי, כשלקחתי את התכונת עירייה, והייתי צריך להקליף את המחסנית, אז כשעשי למדבות לוקים, אז עזבתי איזה שנייה, קצת שמאלה, להחליף את המחסנית עם הכדורים, ובאותו שנייה, לפני שהקמתי, אם הייתי יורה בתוך עיריות, כל הפקז היה עולה על הפרצוף שלי. רק שזה היה שנייה לפני זה, ממש שנייה זה לקח. כשלקחתי את המכונת עירייה ורציתי ליישב אותו, לראות על הערבים, באותו שנייה נפלו שני פייזים לתוך הלוע. עד היום אני אומר לעצמי שצריך לחיות, אדם לא יודע מה. וזהו.
למדת להבין את זה, ידע כל אותה אדרס.
עוד הכל. זה היה משהו, וזה היה משהו בלתי טבעי. אנחנו לא מבינים, כשאדם צריך לחיות, אז מתוך שזה, אז הייתי צריך להיפצע, ואחרי שנפצעתי, כשדוב רוזנבלט מסתכל עליי ואומר לי, ומנחם אותי, הוא מנחם אותי, שהוא לא יודע שאחרי כמה שעה הוא כבר לא יחיה, והוא אומר לי, שתדע לך שאתה צריך גבס, וזה לא יעזור לשום דבר, אני למדתי חופשות, ואני אומר לך, זה לשום דבר, היד שלך, שאמרתי, מה זה היד שלי? הייתי ילד ב-18, ואני יודע מה שהיה, אני רואה, היד שלי לא מתפקדת, אז אני אמרתי לעצמי, ויד ימין זה היה, אמרתי לעצמי, אוי אוי, אני ילד צעיר כזה בלי יד, ולא ידעתי שזה רק שבור, מי יודע מה שזה, והוא מנחם, בסוף אני נכנסתי לתוך תעלה, נפלים את הגזים מצד ימין, מצד שמאל, וחשבתי, במיני גברי אלה מזמואלי מכואל, התחלתי את כל המלאכים האלה, ובסוף מעט אל רואי שישכים אז קהיל, אז אני הלכתי, אז אמרתי, אני צריך לקום. באותו רגע שקמתי, התחלתי למוץ להנפקד, אם אני נותן לרשות, ומה זה התחילו לצוק עליהם, כל הדברים, תוריד את הראש, תוריד את הראש, לא שמעתי, תת אחד. וזה מה שהציל אותי, שאנו ארבע בירושלים, אני בכלל לא ידעתי. ובתוך השבי היה שם אחד, אמרו עקב קראו לו, והיה שומר על השלשות, שלשות היינו כל יום שומעים על השלשות האלה, וכל יום בבוקר והערב שצוקים אותם. ופעם אחת אני רציתי לעשות שחוק, אני ועוד חבר, רציתי לעשות שחוק מאמרו עקב הזה. אמרו, תמיד כמה יש לה, אין לנו מה לעשות, בוא נעשה שחוק איתו. הוא היה רגיל פה, היה לו מקל ביד, מסופר שלשות שלשות. מישהו שהיה עושה אפצ'י, היה נותן לו מכה, שאין לו טוב כמה יש בערבית. עד יש כאן, ושאין לו טוב כמה זה, כמה זה היה. הוא היה צריך להגיד לו באיזה מספר הוא נורוק. ואז אני נדברתי איתו, שאני אשב במספר 15, ואתה תשב במספר 18, בשורה השנייה. כשיגיע אליי, אני אגיד לו שלא, אני הייתי ב-18, והוא היה ב-15. שבא אליי, אמרתי לו, 6 פחות, אמרתי 15. כולם מבינים, מה עשית את זה? אמרתי, שמור בצורת מה היה. לא רציתי להגיד להם, שאני מעקב פה, שיש פה קיש. אני לא צורק, אבל זה היה משהו. הוא בא לסוף, אומר לו, ערבי, 6 פחות. אז הוא אומר לו, לך תספור עוד הפעם. תספר עוד הפעם, אז הוא הלך לשורה השנייה, אמר לו, 6 יותר. כשאמר לו, במקום, היה בשתה 15, לא 18. אז כשספר, הוא מגיע לקצין, אומר לו, ספרתי, יש 6 יותר. אומר, אני לא מבין, קודם ספרת, 6 פחות, זה 6 יותר. אומר, תשמע, אל תצבור עוד הפעם. כשהיה פחות, אמרתי לך, תצבור עוד פעם. כשיש 6 יותר, אין דבר.
ככה עברת וניצלת, והיום אתה בירושלים.
בירושלים, יש לי ברוך השם דינים גדולים, וזהו.
ברוך השם. עד 120, תודה רבה לך, נפתולי. תודה רבה, להתראות.
תודה רבה לשי פופובסקי שם בבני ברק על המלאכה, ונשתמע בשבוע הבא בתוכנית נוספת בסיפור ירושלים. לילה טוב, והזנה רבה.